Hola, Ángel. ¿Timothy? ¿Bien? ¿Perdón? אני רוצה לסיים את הנושא הזה של פיקוח נפש. ואני רוצה לעשות היום בשני דברים. הסיום של הדף ששלחתי לכם. א', סיימתם אותו, עברתם על כולו, ראיתם קצת את ה... הספקתם לפחות להתרשם מהכיוונים. כן, גמרתם?
חוץ מהאחרון, אחרון, אחרון, ה-220, השני מספרים האחרונים. יש ה-222, לא זוכר את מה.
טוב, תראו, זה בסך הכל ניסיתי לתת פה איזושהי תמונה בקווים כלליים, בלי להיכנס לפרטים, אלא רק לראות בכלל איך הנושא הזה בנוי, איזה סוגי שיקולים מופיעים בו, ואני אדבר באמת היום על שני דברים. דבר ראשון, זה הרמב״ם הזה עם החולאים, זה בעצם מבט אחר קצת על כל העניין של פיקוח נפש, והנושא השני זה השלכות להתנהגות ציבורית, כי הדיון שבמפגש עם הרב בינדיגר בעצם עסק בבית חולים, או בהתנהלות של מערכת בריאות גדולה, ולא בהתנהלות של אדם פרטי. יכולות להיות לדבר הזה השלכות מבחינת היישומים של ההלכה בכמה מישורים שאותם אני ארצה להציג בחלק השני של השיעור, ששם אני באמת אדבר קצת מלמעלה ואתאר יותר את הרעיונות העקרוניים. לא אכנס לכל הפרטים והדוגמאות שמובאים במקורות שהבאתי לכם, אבל אני אתחיל בנושא הראשון. אז בסוף השיעור הקודם ראינו את הרמב"ם בהלכות יסודי התורה, שהוא מדבר על הלכות קידוש השם. ושם הוא אומר בהלכה ד' שאם מישהו עבר ולא נהרג בשלוש העבירות החמורות, שהוא צריך למסור את עצמו, עבר ולא נהרג, אז הוא בעצם עבר עבירה, אבל הוא לא נענש. למה? כי העבירה הזאת הייתה באונס, ועל עבירה באונס לא עונשים. זה... בהלכה ד', אגב, במאמר מוסגר, הדעה הזאת לא מוסכמת. בעלי התוספות חולקים על הרמב״ם, והם טוענים שמי שעבר על שלוש עבירות חמורות במקום שהוא היה צריך למסור את נפשו, מקבל את העונש המגיע לו. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, כל עבירה, מה שהעונש שניתן למי שעובר במצב רגיל. אותו עונש. מבחינתם, אין פטור מעונשים, חוקרים עסקו בזה לא מעט במחלוקת הזאת, כי הם תולים את זה בנסיבות שבהן פעלו הראשונים האלה. הרמב״ם חי בספרד, יחסית מקום נינוח ליהודים, ובעלי התוספות חיו בצרפת, בפרובנס, באשכנז, בעיקר בצרפת, בתקופה של מסעי הצלב. ובתקופה של מסעי הצלב, אז כמובן, העמידו יהודים בהרבה מאוד דילמות מהסוג הזה של תעבוד עבודה זרה או שנהרוג אותך, ובעלי התוספות המדיניות שלהם הייתה להגביע את החומות. זאת אומרת, לאסור הכל, לא לאפשר בכלל התחלת פשרה בתחומים האלה, למות, 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 וזה הכל. אין החמרה מאוד מאוד חזקה, כי הם הרגישו שזאת תגובה נכונה לנסיבות המאתגרות האלה, ודווקא לא להתחיל להתפשר, כי ברגע שאתה מתחיל להתפשר במצב כזה, לא יישאר שום דבר. פיסה שאפשר להתווכח עליה, אבל זאת הטענה של חוקרים, איך שהם מבינים את הצד של בעלי התוספות. כלומר, זאת הרמב״ם, או בכלל חכמי ספרד, חיו בסביבה יותר נינוחה, לפעמים יותר, לפעמים פחות, אבל בסך הכל...
הרמב״ם כתב את איגרת השמד, הסביבה שלו הייתה מאוד לא נינוחה.
הרמב״ם לא כתב את איגרת השמד לסביבה שלו.
איגרת תימן.
הוא בעצמו עבר.
לקבוצות אחרות, הוא לא מדבר לקבוצה שבתוכה הוא עצמו פעל.
הוא בעצמו עבר למרוקו בגלל זה.
בסדר, אז היו, אני אמרתי, היו תקופות יותר, תקופות פחות, זה לא היה מסעי הצלב. היו מצבים כאלה וכאלה, הוא עבר תקופות שונות בחייו, גם במצרים אחרי זה הוא היה במצב טוב. כך שהטענה היא שהרמב״ם חי בסביבה יותר נינוחה, ולכן בעצם הוא אמר את ה... במובן מסוים ההלכה של הרמב״ם, היא, לפי הפרשנות הזאת, היא הלכה יותר נכונה. כי זאת בעצם ההלכה האמיתית, לא תגובה למצב מאוד קיצוני שנוצר, אלא ההלכה כמו שאנחנו מבינים אותה באמת, בלי תגובות לאילוצים או נסיבות קיצוניות מסביבנו. טוב, אבל זה...
שמעתי גם, זה נכון ש... זה נכון שהרמב״ם גם בגלל זה חילק בין אסלאם ונצרות?
זה משהו אחר.
אני פעם שמעתי סברה כזאת.
ההשמה של האסלאם היה שונה הלכתית לטענתו.
למה בגלל זה? לא הבנתי. האסלאם בעצם לא עבודה זרה, אבל למה זה קשור
לכל? סוג של כאילו עידוד של כל מי שנכשל, כמו באיגרת תימן ואיגרת השמד, אז לדעת שזה לא עבודה זרה. תניח את גובה העבירה.
זה כבר נשמע לי יותר בעייתי, כי... כי אם הרמב״ם כותב דבר כזה, אני מניח שהוא באמת מאמין בזה, הוא לא אומר את זה כדי לנחם אנשים. הוא כנראה חושב שאיסלאם זה לא עבודה זרה, ונצרות כן, זאת אומרת, נדמה לי. בהקשר של המדיניות מטה-הלכתית, או עד כמה ללכת, שם אני אולי יותר יכול לקבל פרשנויות מחקריות כאלה, קונטקסטואליות כאלה.
אני חושב שיש תמונת ראי, יש תמונת ראי למה שהצגת, בשאלה אם אדם מתנדב, במרכאות, למות על קידוש השם. אשכנז מאוד
העריכו
את זה,
ראינו את זה ברמב״ם, בפעם הקודמת קראנו את זה. הוא אמר שמי שעושה את זה הוא מתחייב בנפשו.
כן, אז אני אומרת, מהצד השני,
בשני של אותם
אשכנזיות, כן.
אני רק אומרת שבאיגרת התמד הוא לא כתב את המתחייב בנפשו. הוא כתב שם גם את זה וגם את ההפוך. הרמב״ם יש לו מקומות שהוא סותר את עצמו בעניין של המתחייב בנפשו.
בעניין של?
של המתחייב בנפשו, מי שמתנדב למות על קידוש השם.
אוקיי, יכול להיות. בכל מקרה בהלכות זה מה שהוא כותב. המחלוקות האלה הם שני צדדים של המטבע. את הרמב״ם בעצם הוא יותר נינוח במובן הזה, שהוא לא מוכן לתת לך להתנדב למסור את הנפש, ומצד שני, אם לא מסרת את הנפש, אבל זה היה תחת איום, אז נכון שלא היית בסדר, אבל לא מגיע לך עונש. אז שתי הפסיקות האלה הן בעצם פסיקות יותר נינוחות, מאשר הפסיקות של בעלי התוספות, שבשניהם אומרים, אם עברת, אתה חייב מיטה, ואם תתנדב למסור את עצמך כשאתה לא צריך, תבוא אליך ברכה. זאת אומרת, זה בעצם שתי מחלוקות שהולכות לאותם כיוונים. אני רק אגיד בסוגריים, למה אני קצת מסתייג מפרשנויות מן הסוג הזה, לא בגלל שהן לא נכונות. יש כל מיני טענות כאלה שאומרות שלא, הראשונים היו שרפי מעלה, והם בכלל לא הושפעו מהסביבה שבה הם פעלו, ו... כל מיני דברים מן הסוג הזה, אלה שטויות. אבל הבעיה שלי, זה לא עם השאלה אם הפרשנות נכונה, אלא השאלה אם הפרשנות רלוונטית. זאת אומרת, כי אני עכשיו נגיד שאני רוצה לדון בסוגיה הזאת ולהגיע למסקנה הלכתית. אם אני אקח את הפרשנות האקדמית הזאת עד הסוף, אז מה שאני בעצם אמור לעשות זה לא להכריע בשאלה הלכה כמי, כמו הרמב״ם או כמו תוספות, אלא אני צריך לבדוק את הנסיבות שבהן אני פועל, ואז ליישם את זה לאותם ראשונים שחיו בנסיבות הקרובות ביותר לשלי. זאת אומרת, בעצם ההסתכלות הזאת אומרת שאין ויכוח בין הרמב״ם לבין תוספות. בנסיבות של תוספות גם הרמב״ם היה אומר כמוהם, ובנסיבות של הרמב״ם גם הם היו אומרים כמוהו. זאת אומרת שהנסיבות מכתיבות את העמדה ההלכתית, ולא הסברות או התפיסות של הפוסקים. וזה בעצם אומר שאין בכלל מחלוקות הלכתיות, ואני לא צריך להכריע במחלוקות האלה, אלא בעצם היה צריך לכתוב שולחן ערוך מפוצל. שולחן ערוך שאומר, בנסיבות של הרמב״ם ההלכה היא כזאת, בנסיבות של התוספות ההלכה היא כזאת, ואם אני נמצא עכשיו בנסיבות שבהן אני צריך לקבל החלטה, אז אני צריך לבדוק האם אני בנסיבות האלה או בנסיבות האלה, או למי אני יותר קרוב. נציג את זה קצת פשטני, אבל זה בעצם המסקנה שיוצאת מהגישה הפרשנית האקדמית. ואני טוען טענה אחרת, אני אומר, יכול להיות שאתה צודק, שבאמת הנסיבות האלה השפיעו על התפיסה של הרמב״ם ושל התוספות, זה אפילו סביר, לא רק יכול להיות. אבל מבחינתי זה לא משנה, אני לא עוסק בקונטקסט. יש פה שתי עמדות הלכתיות, שתיהן מחזיקות מים, שתיהן עומדות מול המקורות, ושתיהן מצליחות לפרש את המקורות. ולכן אני עכשיו מבחינתי לא אכפת לי מה גרם להם לגבש את התפיסות שלהם. מבחינתי
יש פה שתי
תפיסות, ואני צריך להחליט הלכה כמי. זה הכל, כמו בכל שאלה הלכתית. הרי על כל אמירה הלכתית, תמיד אתה יכול לראות שאיזשהו קונטקסט גרם לזה ויצר את העמדה הזאת אצל הפוסק. ויכול שאתה גם צודק, אבל זה לא משנה. כי בסופו של דבר, זה, אתם יודעים, בפילוסופיה של המדע, עושים הבחנה בין הקשר הגילוי והקשר הצידוק. כאשר מישהו מציע תיאוריה מדעית חדשה, אז שואלים אותו, מאיפה, איך עלית על זה? סבתא שלי התגלתה אליי אתמול בחלום, והיא אמרה לי שכדור הארץ מסתובב סביב השמש ולא להפך. אוקיי? אז אני אומר, טוב, סבתא שלו זה לא מקור אמין, נזרוק את התיאוריה לפח. בפילוסופיה של המדע זה לא עובד כך. לא אכפת לי מה הביא אותך לגיבוש התיאוריה. זה הקשר הגילוי. מה שחשוב מבחינתי זה הקשר הצידוק. זאת אומרת, בואו נבדוק את התיאוריה. אם היא הגיונית, עומדת במבחן האמפירי, אז אני מקבל אותה גם אם זה מסבתא שלך. ואם התיאוריה הזאת לא עומדת במבחן הצידוק, אז אפילו אם זה הגיע ממרצת גדולי הפיזיקאים שהתגלו אליך בחלום הלילה, אני לא אקבל את זה. זאת אומרת שאיך נוצרה התיאוריה, זאת שאלה שאותי כמדען לא מעניינת. יכולה להיות מעניינת בתחום פסיכולוגיה של המדע, אבל זה לא אמור לעניין אותי בתור איש מדע. מה שאמור לעניין אותי זה התיאוריה עצמה, צריך לבדוק אותה אם היא טובה או לא טובה, אם היא נכונה או לא נכונה, עומדת במבחנים או לא עומדת במבחנים. במובן הזה אני אומר אותו דבר על, על התיאוריות ההלכתיות, או הגישות ההלכתיות. אני לא טוען שהחוקרים האקדמיים טועים, אלא אני טוען שגם אם הם צודקים, זה לא רלוונטי לי כפוסק הלכה. אני כפוסק הלכה יש לפני עמדות. אני צריך לבדוק את העמדות עצמן, הן הגיוניות, מה סביר בעיניי, מה לא סביר בעיניי, זה עומד במבחן הסוגיות, הגמרות, המקורות, ואז לקבל החלטות. יכול להיות שמישהו יסתכל עליי מהצד, וישאל את עצמו מה השפיע עליי כשאני גיבשתי את עמדתי, הוא גם יוכל להציע כל מיני הסברים. בסדר? זה עניין של חוקרים, גם הם צריכים פרנסה. אז שיעשו הם את המחקרים למה, מה הביא אותי לגיבוש עמדתי. אני מבחינתי צריך להגיע למסקנות שלי בסוגיה. אני לא נכנס לקונטקסט. ובמובן הזה, הביקורת האקדמית על עולם הישיבות, שהוא מתעלם מהקונטקסט, הוא עוסק רק בטקסט, ולא מסתכל על ההקשר ההיסטורי, על הזיקות בין חכמים, על ההשפעות וכל מיני השפעות תרבותיות וכדומה, אני אומר שזה נכון שההשפעות האלה יכולות להיות, במובן הזה, עובדתית, אני בהחלט מסכים שיש צדק בטענה הזאת, אני רק חושב שזה לא רלוונטי לדיון ההלכתי למדני. בדיון ההלכתי למדני אני בודק את העמדה מצד עצמה, ולא מה גרם לה ומה השפיע עליה, זה לא מעניין, זה הקשר הגילוי. אותי מעניין הקשר הצידוק. ולכן הפרשנויות שהזכרתי קודם, עבודן במקומה מונח, אבל מבחינתי הן לא רלוונטיות ללימוד. אז הזכרתי את זה רק כדי להגיד שזה לא רלוונטי, לא כדי, זה לא חלק מהשיעור, זה חלק מהלא שיעור. אוקיי? אתה שומע?
אבל אפשר לשאול משהו?
כן, כן.
שומעים אותי?
כן, שומעים.
אוקיי, דווקא, אמנם זה לא רלוונטי לשיטתך, אבל דווקא לי זה נשמע בדיוק הסבר הפוך, למה הם היו צריכים להגיד, זאת אומרת, למה כל אחד מהם היה צריך להגיד בדיוק ההפך? כי...
את יכולה להתווכח עם החוקרים,
אבל... לכאורה היו צריכים להיות הרבה יותר סלחנים למצב של אונס, כי הם היו במצב של אונס הרבה יותר.
יכול להיות שכן ויכול להיות שלא יהיו צדדים לכאן ולכאן, אבל זה לא משנה, אז יש לנו ויכוח עם הפרשנות המחקרית, בסדר? אני רק עכשיו הסברתי שהפרשנות המחקרית לא חשובה בהקשר ההלכתי למדני. אז בואי לא ניכנס לביקורת על הפרשנות ההיא, בהחלט יש צד כזה, יש צד אחר. זה כמו שבן גוריון אמר, כל המומחים הם מומחים למה שהיה, לא למה שיהיה. זאת אומרת, אחרי שבעלי התוספות אמרו את מה שהם אמרו, יש לי עשרות הסברים למה זה נורא הגיוני. אם הייתי צריך להגיד מראש מה הם היו אמורים לומר, תן לי את הנסיבות שלהם. ותגיד לי מה חכם בנסיבות האלה היה אומר, בהחלט יש גם את הצד שלך. וזה בהחלט יכול להיות.
לא, okay. מה שאני רוצה להגיד זה שדווקא השיקול הוא כן הלכתי ולא קשור לנסיבות, כי הנסיבות היו צריכות להוביל לתפיסות הפוכות של שניהם.
אני לא מסכים, זאת אומרת, באמירה הנחרצת הזאת אני לא מסכים. אני מסכים שבנסיבות האלה אפשר היה להגיע לפסיקה מקילה, אבל בהחלט יש גם מקום להגיד בשעת המפזרים כנס, זאת אומרת, במקום שבו יש... איזשהו פרצה, אנחנו מגביעים את החומות, אנחנו מחמירים, אנחנו לא מתפשרים, הרבה פעמים אנחנו רואים את זה בהלכה, קשה צדדים לכאן או לכאן.
זה עד כמה גמרה, שאולי דווקא בשעת השמד, אפילו על שרוך נעל, זה רוח הגמרה.
לכן זה לא... בקיצור, יש פה צדדים לכאן ולכאן, ולכן גם... אבל אין טעם להיכנס לוויכוח הזה, כי כמו שאמרתי קודם, זה לא רלוונטי, זה לא מעניין בהקשר ההלכתי, וזה שאת אומרת שיש צדדים לכאן ולכאן, זה רק אומר שמחקרים תמיד נעשים אחרי שהדברים קורים. וכמו אתם יודעים, אלה שמוצאים את הרצח של סדאט בדילוגים בתורה, עם קפיצות בין אותיות בתורה, הם תמיד מוצאים את זה אחרי שסדאט נרצח. ואת אף פעם לא שמעתי שמישהו מדילוגים באותיות התורה מנבא משהו שיהיה בעוד שנה, או בעוד חודש, או לא יודע, מחר. אוקיי? אז אגב, יש לזה הסברים טובים, זה לא בהכרח ביקורת, אבל כן, זה ברבון מוגבל. טוב, בואו נחזור אלינו. אז זה א' לגבי התפיסת הרמב״ם, שהיא לכאורה נינוחה יותר, רק הזכרתי שבעלי התוספות חולקים עליו, זו לא עמדה מוסכמת. עכשיו אני חוזר לתפיסת הרמב״ם. אז הרמב״ם אומר, שאם מישהו עבר על שלוש העבירות החמורות, כשהיה צריך למסור את נפשו, הוא לא נענש, כי הוא היה אנוס. זה בהלכה ד'. בהלכה ו', הוא אומר, הוא פותח בזה שחולאים זה כמו אנסים, אבל בסוף, כשהוא מסיים, אז הוא אומר שמי שחולה ועבר על שלוש העבירות החמורות כדי להתרפא, עונשים אותו עונש הראוי לו. ועל זה אמרתי שיש שתי פרשנויות בנושא הכלים של הרמב״ם. פרשנות אחת אומרת, עונשים אותו עונש הראוי לו, הכוונה הוא באמת פטור מעונש, כמו שהוא אמר בהלכה ד', כי הרי הוא משווה אונסים לחולאים, ומה שהוא כותב פה, עונשים אותו עונש הראוי לו, הכוונה, ענישה שלא מן הדין, זה סנקציה רק כדי למען יראו ויראו, לא באמת העונש שמגיע מעיקר הדין על העבירות האלה. אבל הפרשנות הזאת קצת קשה, כי בהלכה ד' הוא לא אומר את זה, אחר, הוא היה צריך גם שם להגיד את זה, שמי שנכנע לאיום ועבר על שלוש העבירות החמורות, עונשים אותו עונש הראוי לו, ושם הוא אומר שהוא פטור, לא מוסיף את העונשים אותו עונש הראוי לו. לכן נדמה לי שהפרשנות של האחרונים, האור שמח, וכל השיעורים ועוד, היא יותר סבירה, והם טוענים עונשים אותו עונש הראוי לו, הכוונה העונש שמגיע לעבירה. אז למה הוא אומר איזה ביטוי כללי כזה, עונש הראוי לו, ולא אומר מהו העונש? פשוט, בגלל שיש פה שלוש עבירות שונות, וכל אחת מהן יש עונש אחר. אז הוא רוצה להגיד משפט שנכון לכולם, עונשים אותו עונש הראוי לו, בכל עבירה העונש הרלוונטי אליה. לא בגלל שהוא לא מדבר על עונשי בית דין הרגילים, אלא כשהוא מדבר פה על כמה עבירות ביחד, אז הוא אומר, בכל עבירה תסתכל ותראה מה העונש שמגיע עליה.
אבל גם כאן, גם כאן שחוזרת השאלה, אז מה קורה עם האונס?
הבנתי.
הוא דיבר רק על מתרפא, לא על אונס. השאלה נשארת.
דבר על מתרפא. רק מתרפא.
כן, אבל...
כי באונס זה באמת לא נכון. כי באונס זה באמת לא נכון, הוא פטור מהעונש.
זה, נו, אז השאלה נשארת.
שאלה ודאי נשאלת, אני רק אומר, קודם כל אני רוצה להבין מה הרמב״ם אומר בהלכה ו'. האם הוא אומר שזה ענישה שלא מן הדין או זה ענישה מן הדין? הגעתי למסקנה שזה כנראה ענישה מן הדין. ועכשיו עולה השאלה, כי בהלכה ד' הוא אמר שבאונסים אין עונש, בהלכה ו' הוא אומר שבחולאים יש עונש, אבל הלכה ו' נפתחת בזה שהחולאים והאונסים זה אותו דבר. אז איך הדברים האלה מתיישבים? אז לגבי זה שזה נפתח, באמירה שזה אותו דבר, זה לא כל כך נורא. היא אומרת שבאופן בסיסי, חולאים ואונסים, שניהם זה אותו דבר, ויש חיוב להרג ולא לעבור. נכון שיש הבדל, אם בכל זאת לא קיימת, עברת, לא עשית את מה שהיית צריך. עדיין, יש הבדל שפה אתה נענש ושם לא. לא חייב להיות שזה זהה לגמרי. הוא אומר, ההקדמה היא רק אומרת שבאופן עקרוני, גם חולי זה סוג של אונס. ולכן חלים פה כל הדינים שדיברנו עליהם עד כאן. נכון שיש הבדל אחד שאותו הוא באמת מציין בסוף, שאם מישהו עבר שלא קדים, פה הוא יענש. ובאונס הוא יענש.
אם עוד בדיעבד.
אתה שומע?
לכתחילה הם דומים אותו דבר, אבל בדיעבד, אם מישהו עבר, אז פה הוא לא נענש.
אפשר לקרוא לזה ככה, אוקיי. עכשיו, כמובן, אז לכן מבחינת הניסוח של הרמב״ם נדמה לי שזאת כוונתו. וההשוואה בין חולאים לאונסים לא נורא. הסברה עדיין טעונה בו. למה באמת יש הבדל? בין חולי לבין אונס. לכאורה, שניהם זה מצבי אונס, ואני לא רואה למה שיהיה הבדל בדין בין שני המצבים האלה. מה ההבדל? אז פה, אני רוצה לקרוא את האור שמח. שנייה אחת. אני משתף אתכם. האור שמח אומר ככה, על ההלכה הזאת, הלכה ו'. הוודאי, דלא דמי למה שפסק בהלכה ד', כן, אצלו זה ודאי. זאת אומרת, ברור לו שזה הפירוש, הוא מרגיש שיכול להיות פירוש אחר, אבל הוא אומר, זה ברור שזה הפירוש. ובמקום אונס, אז במידי די יערד בעל יעבור, אם עבר אין עונשים אותו. באונס רחמנה פטרי. בסברהו, דווקא אם עונסים אותו, שיערוג את פלוני, או לגלות הריות, באופן שהוא נקושי מכבר. דאינו עושה מרצונו, רק ברצון אחרים, שרוצה שיהרוג את פלוני, ואם לאו יהרג על דבר שאינו הורג פלוני, אם כן, מסיבת מי באה הריגתו, אם יהרגנו המאנסו, מסיבה שאינו רוצה להרוג את פלוני. כן, אומר, למה בסופו של דבר, אם הוא לא יהרוג את, מאיימים עליי שאני יהרוג את פלוני? עכשיו נגיד שאני עומד בניסיון ולא הורג את פלוני. למה המאיים יהרוג אותי? הוא יהרוג אותי לא כי הוא רוצה להרוג אותי, אין לו שום עניין איתי. הוא יהרוג אותי רק בגלל שאני לא הרגתי את פלוני, נכון? הוא בעצם רוצה שפלוני ימות. מה שהוא הורג אותי, הוא לא רוצה באמת להרוג אותי. האיום עליי הוא רק ניסיון לגרום לי להרוג את פלוני. אבל בעצם, בסופו של דבר, כשהוא יהרוג אותי, אני נהרג בגלל שלא הסכמתי להרוג את פלוני. זה בהקשר של האיום, של האונס. אבל כאן, החולי הבא עליו, הוא בלא סיבת שום דבר. עכשיו אני חולה. החולי עומד להרוג אותי. למה הוא הורג אותי? כי אני לא עשיתי משהו? לא, הוא הורג אותי כי מחלות הורגות. רק יכול להציל את עצמו בדם פלוני או בעבודה זרה פלונית. אם כן, זה מקרי חפץ גמור מרצונו בחייו. הוא אומר, דבר כזה נקרא שעשיתי את הפעולה מרצוני. למה? כי החולי לא ביקש ממני להרוג את פלוני, ורק אם אני לא הרוג את פלוני, הוא יהרוג אותי. החולי הורג אותי כי הוא הורג אותי. נכון, אני יכול להינצל אם אני יהרוג את פלוני או אם אני אעבוד עבודה זרה, אבל זה אפשרות להינצל, ולכן במצב כזה החלטה שלי להרוג את פלוני היא החלטה מרצוני ולא החלטה שאני אנוס אליה, וכיוון שכך אז כאן אני חייב בעונש, אני לא נקרא אנוס. במקרה הראשון אני נקרא אנוס כי זה לא החלטה שלי, אני עושה את זה כדי שלא יהרגו אותי, אני אמות.
אבל
הרצון
שלך לחלוק,
אתה שומע?
באנוס אתה עושה את זה כי הרצון שלך לחיות.
באופן עקרוני בשני המקרים אני עושה את זה כי יש לי רצון לחיות.
נכון, בדיוק.
אבל אחד זה לא למות.
טוב, אבל הטענה היא, אבל הטענה של אור שמח היא הפוכה. הטענה של אור שמח היא הפוכה. במקום של אונס, בוא נסתכל לא למה אני עושה את זה. נגיד שלא הייתי עושה את זה ואז הייתי מת. למה הייתי מת? במקרה של המחלה, הייתי מת לא כי לא עשיתי את זה, הייתי מת כי יש פה מחלה מסוכנת, מחלה מסוכנת, הורגת. במקרה, יכולתי להינצל אם הייתי עושה את זה, אבל האיום לא נוצר עליי בגלל שלא עשיתי. האיום קיים באופן לא קשור. רק יש לי אופציה להינצל ולא לא נקטתי בה, לא השתמשתי בה. לעומת זאת, באונס, באיום של אונס, שם האיום נוצר רק בגלל שאני לא עשיתי את זה. אם הייתי עושה את זה, לא היה בכלל איום. אין פה משהו שעומד להרוג אותי כך או כך, ורק אני יכול להינצל. הפוך. כאן אני עומד, כאן אני בעצם הורג אותו לא כדי להינצל, אלא כדי שלא ייווצר איום בכלל. אם הייתי הורג אותו, אז לא כדי להינצל, אלא בכלל מעולם לא היה עליי איום, הייתי הורג אותו, והכל בסדר, אף אחד לא יהיה מלא בשום דבר.
אני לא כל כך הבנתי את הנקודה. אני הבנתי את הנושא של האחריות. זאת אומרת, אני הולכת רגע לא על האיום, אלא על זה שבעצם בחולי זה, אין אף אחד שמעורב, זה החלטה עליי ואני צריך לקבל את ההחלטה. לעומת זאת, באונס יש מישהו שהוא מעורב, הוא אשם, האנס הוא אשם בסיטואציה והוא הכניס אותי אליה, ולכן מי שאשם זה קודם כל האנס, ולי יש אולי אשמה משנית. את זה אני יכולה להבין, אבל אני לא הצלחתי להבין את הדקות של מה שהוא כתב בהתחלה, שהאיום הוא...
אוקיי,
מה שאמרת בהתחלה, אני לא הצלחתי להבין, הבנתי את העניין של האחריות, שהאחריות בלבד עליי...
נסביר רגע. אפשרות ראשונה להבין, אפילו את האור שמח עצמו, יש כאלה שרצו להסביר כך את הרמב״ם, זה מה שחני הציע עכשיו. ההבדל הוא לא בין אונס לבין איום, אלא בין איום טבעי לאיום אנושי. במקרה הראשון, האיום הוא איום שבן אדם מאיים עליי. ואז מה? מה קורה במצב כזה? במצב כזה, אם אתה שואל את עצמך, מי אשם במותו של השלישי? תגידו, הוא מאיים עליי, כדי שאני... ראובן מאיים על שמעון, כדי ששמעון יהרוג את לוי. עכשיו, שמעון הרג את לוי. אני שואל, מי הרג אותו? התשובה היא ראובן. כי בעצם התודעה שקיבלה את ההחלטה, זאת שיצרה את המצב והובילה אותנו אליו, זה התודעה של ראובן. שמעון לא היה הורג את לוי בלי האיום הזה. האיום הזה הניע את שמעון לפעול, אבל אם אני שואל את עצמי, מי היה זה שבחר את הבחירה שגלגלה את הסיטואציה עד מותו של לוי? זה היה ראובן. אז לכן, במקרה הזה, בעצם מי שעשה את זה זה ראובן.
אבל לפעמים יש אונס שהוא לא על ידי אדם.
רגע, בסדר, זה תהיה נפקמינה. וקודם כל, זה הצעה ראשונה. שהאיום הראשון שהרמב"ם מדבר עליו זה איום אנושי. כשהאיום הוא איום אנושי, יש לי במי לתלות את האשמה. הבן אדם שהאנוס הוא לא אשם. אני שואל את עצמי, אז מי כן אשם? המאיים. כי המאיים הוא בן אדם, הוא בחר בזה, היה יכול לא לעשות את זה, והוא לא היה אנוס, אז האשמה היא בו. וכיוון שכך, אז אני פטור בגלל שהוא אשם. לעומת זאת, בחולי, החיידקים לא בחרו לקנן בי ולאיים עליי או לסכן אותי. התודעה האנושית שעשתה פה בחירה, זה התודעה האנושית שלי. נכון שעשיתי את זה תחת איום של חיידקים וכאלה ואחרים, ואולי אני לא כל כך אשם, אבל אין מישהו אחר להאשים אותו. בסופו של דבר היחידי שיכול היה לעמוד פה בפרץ, זה רק אני. אני יכולתי להגיד, אני בשום אופן לא הורג אותו, אפילו אם אני אמות. והחלטתי כן להרוג אותו. אז ההחלטה היא החלטה שלי. במקרה הראשון, מי שהיה צריך לעמוד בפרץ זה לא אני, זה הוא. הוא היה צריך לא לאיים עליי בכלל. המקרה השני זה איום טבעי. באיום טבעי אין לי תודעה אנושית אחרת לתלות בה את האשמה. לכן מי שאני רוצה לשבת...
אולי זה לא איום טבעי, אולי זה איום אלוקי.
הבנתי?
אולי זה לא איום טבעי, אלא איום אלוקי.
לא שומע אותך טוב.
אני אומרת שהקדוש ברוך הוא זה שהביא עליו את המחלה, זה לא איום.
זה לא במשחק, אנחנו מסתכלים פה...
זה עוד יותר, כי זה עוד יותר, כאילו נגזרה לו גזרה מלמעלה.
בסדר, אני לא חושב שהדברים האלה הם רלוונטיים לשיקול שלנו, מדובר על איום טבעי, בין אם הקדוש ברוך הוא עומד מאחוריו ובין אם לא, זה דיון אחר. זה אפשרות אחת להסביר את זה. אבל כשקוראים את האור שמח, נדמה לי שלא לזה הוא מתכוון. אם הוא היה אומר את זה, היה אפשר להגיד את זה מאוד פשוט, והראיות שלו הן לא ראיות, זה לא, לא, כל ה... הוא מתכוון לחילוק אחר. אז בואו נקרא אותו עכשיו במשקפיים האלה, ונראה למה הוא מתכוון. הוא בעצם מתחיל בהבחנה בין המצבים, מה היה קורה אם אני עמדתי בפרץ, לא הרגתי אותו, ולכן מתתי. והוא שואל את עצמו, כן, אנחנו קודם הסתכלנו בשאלה, מה קורה אם אני לא עמדתי בפרץ, זאת אומרת, כן הרגתי אותו. את מי להאשים? להאשים את מי שאיים עליי, או להאשים אותי עצמי, נכון? זאת הייתה ההסתכלות שלך אני אצל. זאת אומרת, אני רוצה לראות, ברגע שהוא כן הרג, זאת אומרת, הוא לא עמד בדרישות ההלכה, הוא עבר על ההלכה. אני שואל את עצמי, האם הוא אשם או לא? או שיש מישהו אחר שאשם? זה היה החילוק הקודם. האור שמח מסתכל על הצד השני של המטבע. הוא בוחן את, הוא עושה את ההשוואה בין המקרים במצב שבו אני כן עומד בפרץ. אני לא הורג אותו. עכשיו בוא נראה מה קורה. אם אני לא הורג אותו, אז אני מת. נכון? זאת התוצאה. אז אני מת, לא, לשמעון. אוקיי? עכשיו הוא שואל את עצמו, למה שמעון מת? האם שמעון מת בגלל שהוא לא הרג את לוי? אז תלוי. במקרה של האיום, כן. הוא מת רק בגלל שהוא לא הרג את לוי. במקרה של החולי, הוא מת בגלל שהמחלה הזאת היא מסוכנת. הוא היה יכול להינצל אם הוא היה הורג את לוי, אבל זה אפשרות להינצל. אבל האיום כשלעצמו לא נוצר כדי שהוא יהרוג את לוי, הוא לא נוצר רק אם הוא לא הורג את לוי. האיום הוא איום קיים. אני יכול להינצל ממנו אם אני אהרוג את לוי. זה הבחנה משפטית, כמובן, לא עובדתית.
אתה יודעת מה הנפקמינה של זה? למה זה רלוונטי הנימוק הזה שלו?
רגע, האור שמח עצמו מסביר. אז ככה הוא מתחיל, עם החילוק הזה הוא מתחיל. אני חוזר אליו, בואו נקרא עכשיו מה הוא עושה עם זה. אבל כאן החולי הבא עליו הוא בלא סיבת שום דבר, רק יכול להציל את עצמו בדם פלוני או בוודא שרה פלונית. כן, החולי מאיים עליו לא בגלל שהוא לא הרג את פלוני, החולי מאיים עליו כי זאת מחלה מסוכנת. רק שהוא יכול להציל את עצמו אם הוא יעבור את העבירה של רצח או עבודה זרה וכדומה. אם כן, אומר האור שמח, זה הפאנצ'ליין, זה מקרי חפץ גמור מרצונו בחייו. מה זאת אומרת? אז אם ככה, זה שיקול שאתה עשית. אתה בעצם עשית פה שיקול, ואתה העדפת את החיים שלך על פני החיים שלו, זאת החלטה לכל דבר, בהחלטה הזאת אתה נושא באחריות. כי הוא אומר, כמו שכל רוצח הוא רוצה לשפוך חמתו לראות נקם. מה זאת אומרת? כל אחד שרצח מישהו, יש לו סיבות למה הוא עשה את זה. אחד זה כדי לפרוק עצבים, השני זה כדי להרוויח את הכסף שלו, השלישי, לא, זה כל אחד והשיקולים שלו. אז אי אפשר להגיד שהעובדה שיש לך שיקול, או אולי אפילו שיקול מוצדק, אומרת שזאת לא פעולה שלך, שאתה לא אחראי אליה. אתה אחראי אליה, וזה היה השיקול שאותו עשית. השיקול שאותו עשית היה להעדיף את החיים שלך על החיים שלו. שיקול לא לגיטימי. שמה תוצאות. עשית את השיקול הזה, אז אתה רוצח מתוך שיקול לא לגיטימי. וכיוון שככה, אתה חייב חומש. זה הטענה. ברוך
השם, יכולה לדבר רגע?
אבל למה השיקול של אונס זה לא אותו דבר?
בבוקר ניסיתי פשוט לפרוס את
החיים. יש פה מישהו שמדבר ברקע, אני לא מבין מי זה ולא שומע.
אבל למה השיקול, גם השיקול של אונס הוא בדיוק אותו דבר. אתה העדפת את החיים. כי גם, אתה עמדת בפני סיטואציה, בעדפת שהוא ימות ולא אתה. אותו דבר בדיוק.
לא, אבל פה... שם השיקול לא קיים, כשאני החלטתי לרצוח, עוד לא היה על האיום בכלל. האיום נוצר רק עם... האיום נוצר רק אם אני לא אחליט לרצוח. זה ההבדל בין זה לבין חולי. הוא הרי לא באמת רוצה להרוג אותי, הוא לא מאיים עליי בשום צורה. הוא רק מנסה להכריח אותי להרוג את פלוני. זאת אומרת, כרגע אין עליי בכלל איום. זה לא שאני עשיתי שיקול מתוך הנסיבות שבהן אני נמצא וקיבלתי החלטה. הנסיבות שבהן אני נמצא לא כוללות איום, אין עליי שום איום. ורק אם אני לא ארוג את פלוני, תיווצר סכנה אליי. כי הוא לא באמת רוצה את חיי, הוא לא מאיים עליי.
למה?
הוא לא מאיים עליי. הוא אומר, אבל אם לא תערוג אותו... הוא אומר לך, אתה כוון
לך אקדח לראש, הוא אומר לך שאם אתה לא תעשה משהו...
את זה אני יודע, העובדות הן ודאי כאלה. השאלה היא איזה פרשנות משפטית אני נותן להם. מה שאומר האור שמח, בעצם זה לא כמו מחלה, שהמחלה נמצאת בך והיא תערוג אותך אם לא תעשה כלום. שם, בסופו של דבר, אין בכלל עליך איום, הוא לא רוצה להרוג אותך. אם אתה לא תערוג את לוי, אז הוא יערוג אותך. זאת אומרת, הנסיבות שגורמות לך להרוג את לוי, בכלל עוד לא קיימות בשלב הזה. הן קיימות רק אם לא תהרוג את לוי, אין עליך איום כרגע. אז אי אפשר להגיד שאתה קיבלת החלטה בגלל נסיבות. הוא קיבל את ההחלטה, לא אתה. כי אתה, הנסיבות לא באמת אמורות לגרום לך להחלטה הזאת, הנסיבות עוד לא קיימות. האיום מתעורר רק אחרי שקיבלת את ההחלטה.
אני חייבת להגיד שקשה לי לקבל את זה, אני הרבה יותר מתחברת לטיעון השני, שהאנס הוא אחראי, וכשיש מישהו אחראי, לא מלכין את הבן אדם השני, רק מהסיבה שאחראי צריך לצאת
בתוצאות. זה לגיטימי, אז אפשר לקבל את הנימוק השני, אני רק מנסה להבין מה הוא אומר.
אני לא מצליחה להבין, אני באמת לא מצליחה.
אני אנסה לחדד את זה קצת יותר, אולי זה יצא יותר ברור. הוא אומר בהמשך, הוא אומר, וכיוצא בזה תמצא לי הפוסקים. בחושן משפט סימן שין פי חד, בשח וכולי, אם אנסו להראות את של חברו באונס, כן, הוא מאיימים עליו שיראה את הממון של חברו באונס, זה דין מוסר. אז גם שם בעצם הוא עושה את אותה הבחנה. ואז הוא אומר, אבל מניין יצא לרבינו זה? ראות את זה? אבל מניין יצא לרבינו זה? נראה במקורו מהירושלמי פרק אין מעמידין, בעבודה זרה. ואין דוחי נפש מפני נפש. לסוף דבר נוכרי בנוכרי, נוכרי בישראל חייב, ישראל בנוכרי פתור. וכפי הנראה, קאי על מה דאמר בסמוך שאין מתרפאים על שפיכת דמים. ועל זה כאמר, דנוכרי בנוכרי חייב. מה הכוונה? שגוי, שבשביל להתרפא צריך להרוג גוי אחר, הוא חייב מיתה. למרות שהוא הרג אותו כדי להתרפא. אבל ישראל בנוכרי פתור כדינו. למה ישראל שהרג נוכרי פתור? כי ישראל שהרג נוכרי פתור גם בלי קשר לזה שהוא היה באונס. אין חיוב מיתה על הריגת נוכרי. אז בעצם יוצא מהירושלמי שאיום של חולי או התרפאות זה באמת כל אחד נענש כדינו. כי עובדה שהגוי נענש כדינו והיהודי נענש כדינו. זה המקור לרמב"ן שהתרפאות היא לא אונס רגיל, אלא יש אונס על מי שעבר. ואם ישראל נתרפא ברציחת ישראל, גם כן חייב. וכמה שמונה רבות לדף, נוכרי חייב, אפילו שאינו מצווה על קידוש השם, משום שבן נוח נהרג, אפילו אם אומר מותר, נתרפא ברציחה כדינו. יהיה איך שיהיה מפורש, ובנתרפא עונשים אותו עונש הראוי לו. אז הוא אומר, זה מקור לדינו של הרמב״ם, לא להסבר. ההסבר שהוא הציע זה הסבר. אבל הדין של הרמב״ם בלי קשר להסבר, לכן הוא אומר בסוף, יהיה אשר יהיה, מפורש ובנתרפא עונשים אותו עונש הראוי לו. אבל בירושלמי הזה רואים את החילוק בין עונשים לבין חולאים, זה רואים, שבחולאים יש עונש על, על, עונש על העבירה. אז זה המקור לרמב״ם, החילוק הוא חילוק. אני רוצה קצת לחדד יותר מה המשמעות של החילוק הזה. לאור שמח. בכלל אפשר להתווכח עליו, אבל אני רוצה בכל זאת קצת לקרב אותו יותר לשכל. תראו, יש פילוסוף יהודי אמריקאי בשם רוברט נוזיק, והוא, אולי דיברתי על זה פעם, אני כבר לא זוכר, בשנים קדמות דיברתי על זה, בהקשר של ההבדל בין עשה ולא תעשה. הוא שאל, בעצם, החוק אוסר סחיטה. אסור לי לסחוט בן אדם, אבל לפתות מותר לי. זאת אומרת, אני אומר לבן אדם, תראה, אם אתה תעשה משהו, תקבל 100 שקל. אם לא תעשה את זה, לא תקבל. זה כמובן מותר, נכון? הוצאת עבודה בעצם. זה נקרא פיתוי. אני מפתה אותו לעשות משהו, בזה שאני מציע לו 100 שקל אם הוא יעשה את זה. זה מותר, הוא יכול לקבל, יכול לא לקבל את ההצעה. כן? חוץ מהצעות שאי אפשר לסרב להן. בסחיטה, לכאורה סיטואציה דומה. אני אומר, תראה, אם לא תעשה את זה, אני אקח לך 100 שקל. אם תעשה את זה, הכל יהיה בסדר. אוקיי? גם פה, באופן עקרוני, הוא יכול לא לעשות את זה, ואני לא אקח לו כלום. אני לא בהכרח לוקח לו. אני רק מנסה לתמרן אותו כדי שיעשה משהו. אז אני אומר לו, תראה, יש הבדל של 100 שקל בין מצב שאתה עושה לבין מצב שאתה לא עושה. אבל זה נכון גם בפיתוי וגם בסחיטה. בעצם יש פער של 100 שקל בין האופציה לעשות ולא לעשות. ואז הוא אומר, אז למה פיתוי מותר וסחיטה אסורה? מה ההבדל?
אתה לא, וכאן אתה לוקח ממנו.
הבנתי.
בפיתוי אתה נותן לו,
ובסחיטה
אתה נוטל ממנו.
אז בעצם הטענה היא כזאת, נכון שיש פער של 100 שקל בין, בין האופציות אם תעשה או לא תעשה את המעשה, אבל זה פעם אחת זה בין 0 ל-100, ופעם אחת זה בין מינוס 100 ל-0. עכשיו, הסחטה, המפתה מציע לו שתי האופציות, או 0 או 100. שתי האופציות הן בתחום זכויותיו, מותר לו לא לתת כלום כסף, ומותר לו לתת 100 שקל משלו, שתי אופציות מותרות. הסחטן מציע לו שתי אופציות שרק אחת מהן מותרת. לא לתת לו כלום מותר לי, אבל לקחת לו 100 שקל אסור לי. וכשאני מעמיד אותו בדילמה שבה אחת משתי האופציות היא אופציה שהיא עבריינית מבחינתי, אסור לי לעשות אותה, אז למרות שיש לו את האופציה השנייה שהיא תשאיר אותנו בתחומי החוק, הוא יכול לעשות את מה שאני דורש ממנו ואני לא אקח ממנו כלום, ואז הכל בסדר, מה הבעיה? הבעיה היא שאילצתי אותו לעשות את זה על ידי הצעת אופציה אחרת שהיא לא חוקית. שאם הוא לא יעשה את זה, אני אקח לו כסף. בעצם אפשר לנסח את זה באופן אחר. אפשר להגיד ככה, אם אני מציע לו את הפיתוי, אז אני נותן לו 100 שקל בגלל שהוא עשה. אם אני מציע לו את הסחיטה, אז בעצם האיום קיים עליו בכל מקרה, רק הוא יכול להינצל ממנו אם הוא יעשה משהו אחר. זאת אומרת, במקרה הראשון הוא עושה משהו כדי להרוויח 100 שקל. במקרה השני, בעצם עומדים לקחת לו 100 שקל. הוא יכול להינצל מזה אם הוא יעשה משהו. תבינו את ההבדל?
אז אמרת שהאיום קיים בכל מקרה.
במקרה הראשון יש
לו... אמרת שהאיום קיים בכל מקרה.
זאת אומרת, האיום קיים בכל מקרה?
נכון אמרת שבמצב של הסחיטה האיום קיים בכל מקרה?
במצב של... לא, אני, כן, האיום קיים, מה זה בכל מקרה? האיום קיים, אבל אני יכול להינצל ממנו אם אני אעשה את זה.
אבל אתה אמרת שהאור שמח אומר שבמקרה...
רגע, לפני האור שמח, לפני האור שמח. לא, אני לא עושה השוואה. אני מנסה להראות את סוג הסברה. זה לא מושווה, זה לא אותו דבר. מה שאני מנסה להראות זה שישנם מצבים שבהם אני, יש איום ואני יכול להינצל ממנו, ויש מצבים שבהם אני מקבל החלטה כדי להרוויח. במקרה שאני מקבל החלטה כדי להרוויח, זה החלטה שלי. במקרה שמאיימים עליי ואני יכול להינצל, זה החלטה של המאיים. למרות שבשני המקרים לכאורה אני עושה משהו כדי להרוויח 100 שקל או לא להפסיד, ולצאת עם 100 שקל יותר, באוצרי, כן, הכללי. יש הבדל... לא עושה השוואה, אלא אני אומר, יש... לכאורה באותם השוואות, לפעמים אני יכול להגדיר את זה משפטית, כמצב שבו אני עושה משהו כדי להינצל, אבל האיום קיים עליי בלי קשר, ולפעמים יש מצב שבו לא, האיום מתעורר רק אם אני לא עשיתי.
אז אפשר לומר שהחולה, הוא נמצא במצב של הפיתוי. הוא חולה, הוא הולך למות. כל השאלה זה, האם הוא צריך לעשות משהו, זה כמו הפיתוי. האם הוא יכול לעשות משהו בשביל להרוויח את החיים שלו. לעומת זאת, זה שהוא אונסים אותו, אז הוא נמצא במצב של אפס, ואומרים לו מינוס
100. החולה מקביל לפיתוי, והאיום מקביל לסחיטה.
האנוס, בדיוק, האנוס מקביל.
כאילו שלחולה יש יותר בחירה חופשית מאשר לאנוס.
כן, זאת בעצם הטענה. אז עוד פעם, הדמיון הוא לא אחד לאחד, אבל החילוק הוא חילוק עם לוגיקה דומה. אני אביא לכם עוד דוגמה. יש הרמב״ם, זה מתחיל בגמרא, אבל הרמב״ם מביא אותה להלכה ככה. בסוף הלכות חובל ומזיק. ספינה שחישבה להישבר מכובד המסוי, ועמד אחד מהן והיקל ממסעה, והשליך בים, פטור. כן? בעצם יש ספינה עם עומס יתר, והעומס הזה מאיים להטביע את הספינה. עכשיו בא מישהו וזורק חלק מהמטען לים כדי שהספינה תנצל. אז האם הוא חייב לשלם לבעל המסע?
לא.
התשובה היא שהוא פטור. למה? אומר הרמב״ם, שהמסע שבא כמו רודף אחריהם להורגם, ומצווה רבה עשה שישליך והושיעם. מה זאת אומרת? המסע הזה בעצם יש לו דין רודף. המסע הזה עומד להרוג את כולנו. זרקתי אותו לים, ובכך הצלתי. אז אם אני עשיתי את זה כדין, אני לא חייב לשלם לבעל המסע. כמו שמותר לי להרוג רודף, מותר לי גם להזיק לרודף. כל עוד אני צריך את זה כדי להינצל.
אז האונס הוא רודף?
לא שומע?
האונס הוא רודף?
מה?
האונס הוא רודף?
רגע, אני לא לקפוץ, שנייה. אני עוד לא הולך לאור שמח. נשאר ברמב״ם. יש רמב״ם אחר, הרייבד שואל עליו, הוא לא מבין, זה נגד גמרא וזה לא דומה וכל מיני דברים כאלה. הרמב״ם, בהלכות גזלה ועבדה, מביא הלכה דומה מאוד. ספינה שהייתה מהלכת בים, ועמד עליה נחשול לטבעה, והקלו ממסע, זרקו מסע לים. מחשבים לפי מסעוי, ואין מחשבים לפי ממון. בא לשנו מנהג הספנים. במקרה כזה משלמים לבעל המסע, רק החלוקה של התשלום הולכת לפי כמות המסעות שיש לכל אחד על הספינה, ולא לפי עד כמה אתה עשיר.
אבל כמה עודף היה הים, ושם העודף היה המסע.
קודם כל, לאט לאט. קודם כל, יש פה לכאורה סתירה ברמב״ם. מצד אחד הוא אומר שכשאני זורק את המסע לים כדי להינצל, אני פטור, נכון? פה הוא אומר, לא, אני חייב לשלם, הוא רק מסביר איך משלמים, אבל זה לא חשוב. כאן אני חייב לשלם. השאלה היא מה ההבדל? ההבדל הוא כמו שרותי אמרה, שבמקרה הראשון, מי שמאיים להטביע את הספינה, זה המסע, הקובץ של המסע. אז המסע יש לו דין רודף, זרקתי אותו לים כי הוא איים עליי. במקרה השני, מי שמאיים להטביע את הספינה זה הנחשול, יש שערה בים. רק אם אני משליך את המסע, אני יכול להינצל. שם אני משלם. אתם רואות את ההבדל? זה כבר ממש כמו הרמב״ם. זה אותו דבר כמו הדיון שלנו. במקרה הזה של ללחוק גזלה ועבדה, זה מקביל לחולאים. למה? יש עליי שערה. השערה מאיימת להטביע אותי, זה כמו החולי. היא לא עושה את זה כדי שאני אשליך את המסע לים, זה לא רלוונטי. היא מאיימת, יש עליי איום נתון. אני יכול להינצל ממנו אם אני אזרוק את המסע לים. במקרה הראשון, אין עליי בכלל איום אם אני אזרוק את המסע לים. האיום עליי הוא בגלל כובד המסע, אם אני אזרוק אותו אין שום בעיה, הכל בסדר. אין עליי איזשהו איום חיצוני בלתי תלוי. עכשיו תשימו לב, החילוק הזה זה חילוק שנעשה, למרות שבשני המקרים האיום הוא לא איום אנושי אלא טבעי. פה אין חילוק כבר בין מאיים בן אדם למאיים טבעי.
אבל אם נעשה השוואה בין המקרה של האונס אצלנו ברמב״ם לבין המקרה של המסע, אז בעצם הרודף הוא האונס. אם הוא היה...
הרודף זה המסע.
נכון, אבל במקרה שלנו הרודף הוא האונס.
אז במקרה שלנו.
או, מה שאנחנו מדברים על חולאים ו...
הרודף הוא האונס, אבל לא מדובר על ההרוג את הרוג. אבל לא מדבר על להרוג את הרודף, אז זה לא רלוונטי הדמיון הזה. אני שואל רק את השאלה, מתי המעשה הזה הוא החלטה שלך, ומתי המעשה הזה כפוי עליך? הטענה היא שאם עומד עליך נחשול, אז המסע שנמצא בספינה, אין לו דין רודף. הוא לא רודף אותי. מי שרודף אותי זה הנחשול. אני זורק את המסע, כי זאת הדרך שלי להינצל מהרודף. אז מה אתה רוצה מהמסע? המסע לא אשם בכלום, הוא לא רדף אותך. תשלם לבעל המסע. במקרה הראשון, המסע הוא זה שמסכן אותי. הוא הרודף.
שהוא
אנלוגי לרודף. רגע, אם אני זורק אותו לים, עשיתי את מה שהייתי צריך לעשות. פתרתי את האיום שהוא עלה כלפיי, שהוא צא כלפיי. אז במקרה כזה, מדי שאני לא צריך לשלם. אז זאת אומרת, אל תאיים עליי, אז אני לא ארוג אותך, לא אזרוק אותך לים. אז במקרה שלה, שהנחשול מאיים עליי, ההחלטה לזרוק את המסע נחשבת כהחלטה שלי. היא לא כפויה עליי. למרות שהייתי מת בלי זה. היא לא כפויה עליי. למה? כי האיום הוא איום של הנחשול, לא של המסע. המסע לא אשם בכלום. זרקתי את המסע לים כי לא יכולתי להינצל אחרת. הכל בסדר, אבל תשלם. כי המסע לא אשם פה בכלום. זאת הייתה החלטה שלך. לעומת זאת, במקרה שהמסע עצמו מאיים עליי, ההחלטה היא לא שלי, ההחלטה היא של המסע. המסע הוא זה שיצר את הסיטואציה. אז זה לא החלטה שלי, זה כפוי עליי.
אז גם האונס, הוא יצר את הסיטואציה. אם היה אפשר להרוג אותו, היה צריך...
לא הבנתי.
אם האנוס היה יכול לחסל את האונס, שהוא הרודף.
ברור, אני אומר עוד פעם.
הוא כמו במסע, אתה אומר, המסע הוא הרודף.
לא עושה השוואה לעניין להרוג את האונס. זה דין רודף הרגיל, זה ברור שאפשר. זה להרוג את האונס, זה ברור. אני מדבר פה על משהו אחר, השאלה אם ההחלטה היא החלטה שלי או לא. לא הדיון של הרמב"ם פה. תראו, גם בדיני נפשות למשל, אתם יודעים שיש הבדל, אם מישהו מאיים עליי עם אקדח, ואני, על מנת שאני ארוג את פלוני. אסור לי להרוג את פלוני, נכון? אני צריך למות ולא להרוג את פלוני. אוקיי? מה קורה... מה קורה אם ראובן רודף אחרי שמעון, אז האם מותר לי להרוג את ראובן כדי להציל את שמעון?
ברור שכן, זה דין רודף.
זה דין רודף, נכון? ודאי שכן. מה ההבדל? הרי בשני המקרים אסור לי להעדיף חיים של אחד על חיים של אחר. מי אמר דדם הדידך תשומה כתפי? הרי מה אומרים לי? ראובן מאיים על שמעון להרוג את לוי. עכשיו שמעון שואל את עצמו, האם להרוג את לוי או למות בעצמו? אומרת לו הגמרא, דמך לא יותר אדום מדמו של לוי. אנחנו לא עושים השוואות בין דמים של בני אדם, סומק הדם של בני אדם. אתה לא יכול להעדיף את האחד על השני. אבל בדין רודף, זה בדיוק מה שאני עושה. אני מעדיף את חייו של המרדף, על חייו של הרודף.
כי אתה
הרג
את זה שעדיף את דמו על אדם
שלו. לא הבנתי?
כשהרגת את, אם שמעון יהרוג את ראובן, שרודף אחרי לוי, הוא הורג אדם שהעדיף את הדם של עצמו יותר מהדם של לוי.
בסדר, אבל עדיין אני מעדיף דם של אחד על פני דם של אחר. מה ההבדל? ההבדל הוא אותו הבדל כמו במסע. כאשר אתה רודף, יש עליך דין רודף, אתה אשם. כיוון שאתה אשם, מי שיצר את הסיטואציה זה אתה. ההחלטה שלי להרוג אותך היא לא החלטה שלי, היא החלטה שלך. שם התוצאות. אבל אם מאיימים עליי בשביל שאני ארוג את לוי, ההחלטה שלי להרוג את לוי היא החלטה שלי, ולא של לא של המאיים, וזה אסור לי לעשות. כאן אני מדבר לא לעניין העונש, אלא לעניין עצם היתר לעשות את המעשה, אוקיי? החילוק הזה הוא חילוק מאוד דומה לרמב״ם הזה, רק שהרמב״ם מדבר על מסע שמאיים עליי, ממון שמאיים עליי, ולא על אדם שמאיים עליי. אבל החילוק הוא אותו חילוק, האם יש דין רודף או אין דין רודף, אוקיי? במקרה של איום חיצוני שאני ארוג את פלוני, אם לא אז יארגו אותי, יש פה בעצם דין רודף, או במילים אחרות, מי שיצר את הסיטואציה זה הרודף, אבל לא בגלל שהוא אשם, כמו שחני אמרה קודם. גם אם הוא היה מסע דומם, גם אז הייתי אומר שהוא יצר את הסיטואציה ועליו לשאת בתוצאות. לכן אני אומר, זה לא אותו חילוק כמו בן אדם חי לדבר טבעי. החילוק הוא בסיטואציה. האם אתה יצרת פה את הסיטואציה של האיום? אתה, הכוונה, לא אדם, אלא יש איזשהו גורם חיצוני שיצר את הסיטואציה של האיום, או שזה בעצם החלטה שלי. זה בעצם החלוקה. טוב, מקבלים, מקבלים, לא מקבלים, לא מקבלים. אלה שתי האפשרויות להסביר את הרמב״ם. אגב, יש עוד קצת, אבל אני לא אכנס לזה יותר. טוב, זה היה הפרק הראשון. החלק השני, אני, כמו שאמרתי, אני רוצה לגעת בשיקולים ציבוריים. וכאן אני אומר כמה דברים. השיקולים הציבוריים בעצם יכולים להתחלק לכמה סוגים. הסוג הראשון הוא שיקול סטטיסטי. מה זאת אומרת? יש גחלת של מתכת ברשות הרבים, ראיתם את הגמרא בדף מ"ב, גחלת של מתכת ברשות הרבים התירו לחבותה. מחלוקת ראשונים מה בדיוק התירו שם, מסור דרבנן לרוב הדעות, אבל יש שיטת גאונים, הבאג ועוד שיטה בגאונים, שהתירו גם איסורי דאורייתא. וכולם מתפלים, למה? זה לא פיקוח נפש במובן הישיר,
אפשר לשאול משהו על הנושא הקודם?
בקצרה, אוקיי.
האם יש מצב שמישהו חולה בחלה מסוכנת לי, רוצה להדביק אותי, מותר למנוע את זה, להרוג אותו? לפי ה... כן.
אם הוא רוצה, אם הוא רוצה, אפילו אם הוא לא רוצה במזיד, אלא הוא עומד להדביק אותך, אני חושב שגם אז מותר להרוג אותו.
תודה.
זה הדין של רודף קטן.
הרב, טוב שהקורונה מאחורינו, אז...
לא, אני מדבר על סכנות ישירות, לא על סטטיסטיקה גדולה, זה לא קשור בכלל. אני אומר, אבל זה קשור אחרי שאני אדבר על שיקולים ציבוריים. אבל במקרה הפרטי, אתה צריך שיהיה איום ישיר וברור, לא משהו שסטטיסטית יכול לפגוע באיזושהי צורה. זה לא נקרא דין רודף.
זה מכונית
שנוסעת
לקראת...
זה הגחלת של מתכת.
זה, בדיוק. אז בואו נחזור רגע לחשבון הציבורי. אז הגחלת של מתכת, לשיטת בהג ושיטת הגאונים, מותר לעבור איסור דאורייתא. השאלה למה? התפיסה הפשוטה היא, וזה הפניתי אתכם למאמר של חנן אריאל, התלמיד שלי, כי זה בעצם סוג השיקולים שהוא מדבר עליהם שם, ואני גם כשליוויתי את הכתיבה, אז גם אמרתי לו שידגיש את ההבחנה הזאת. יש, הוא עצמו מביא שם סיפור על הרב מרדכי אליהו, שבא אליו קצין בצבא, וההוראה בצבא, זה שאחרי שחייל יורד משמירה, והוא נמצא עם מחסנית בהכנס בנשק, אז צריך לפרוק לו את הנשק קצין. רק קצין יכול להוציא לו את המחסנית מהנשק. ואז מה שקורה, צריך להוציא את המחסנית, ולבדוק האם נשאר במקרה כדור בבית הבליעה. כי אחרת, אם נשאר כדור בבית הבליעה, הוא יכול להיפלט, ואז הוא יכול להרוג מישהו. איך עושים את זה? אז ביום... מכניסים אצבע ובודקים, מוודאים שאין כדור בבית הבליעה. בלילה מדליקים פנס. מה קורה בירידת שמירה בשבת? האם לקצין מותר להדליק פנס כדי לבדוק את בית הבליעה? עכשיו, הסיכון במצב כזה הוא אפסי. כי אין כמעט סיכוי שנשאר כדור בבית הבליעה, אף אחד לא דורך את הרובה כך שבלי דריכה לא נכנס כדור. ב', אפשר לבדוק עם האצבע גם בלילה למשש ולראות, וג' אפילו אם נשאר כדור, מה הסיכוי שהוא ייפלט, וגם אם הוא ייפלט, מי אמר שהוא יפגע במישהו, זאת אומרת שזה ילך לכיוון של בן אדם, הסיכוי הוא אפסי, אין שום היתר בהלכות שבת להדליק פנס במצב כזה. אפילו איסור דרבנן לא הייתי מתיר על דבר כזה. אבל, כן, זו שאלה מה זה להדליק פנס, אבל הרב אליהו התיר. ולמה? הוא אומר ככה, אם היית בא אליי כאדם פרטי, הייתי אומר לך אסור. עוד פעם, אני משחזר, אני לא שמעתי את הסיפור, אני רק שמעתי על זה ממנו, מחנן אריאל. אבל זה מה שאני הייתי אומר לו, בקיצור, אני לא יודע מה בדיוק הרב אליהו אמר לו. אם אתה בא אליי כאדם פרטי, הסיכוי שתיפגע הוא אפסי, הסיכוי שיפגע מישהו הוא אפסי, זה לא מצדיק חילול שבת. אבל עכשיו כשאני נותן הוראה, ובמעמדו של הרב אליהו, הוא היה הרב הראשי, והיה לו מעמד של פוסק מוכר, אז הצפי הוא שבעצם זאת תהיה הוראה לכלל הקצינים הדתיים. ואם אני אעשור על כלל הקצינים הדתיים להדליק פנס, אז מתוך, אני לא יודע מה, אלפי 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 מקרים של בדיקות בית בליעה בשבת, בלילה, בכל בסיסי צהל, בכל השנים, על ידי כל הקצינים, זה הרבה מאוד מקרים, גם אם הסיכון הוא אחד ל, לא יודע מה, 10,000 שמישהו ייפגע, אחרי 10,000 פעמים בתוחלת אם מישהו אחד ייפגע. וכיוון שההוראה היא הוראה ציבורית, אז אני נותן הוראה שזה מותר לכל 10,000 קצינים לעשות את זה. למרות שרק אחד מהם בסוף כנראה יביא לנזק. זה, כל זה הוא בעצם חשבון סטטיסטי. מה זאת אומרת? אין פה באמת הבדל בין ציבור לבין יחיד. פשוט הציבור הוא הרבה יחידים, ומה שאתה עושה שיקול על יחיד אחד, שהסיכוי הוא אחד לעשרת אלפים, על זה לא מחללים שבת, ואם יש לך עשרת אלפים איש, אז ודאי שעל זה כן מחללים שבת. אוקיי? זה כמו...
יש גם שיקול נוסף, אני שמעתי כמה תשובות מהסוג הזה, שזה לא סטטיסטי, אבל זה יוביל אנשים אולי לזלזול בפקודות גם ביום חול.
זה דיון אחר. זה דיון אחר, אבל זה, נעזוב את זה כרגע. זה, אני כרגע רוצה להתמקד בזה, כי אני משתמש בדוגמה הזאת רק לצורך מסוים. אז זה, זה, זה שיקול סטטיסטי. אתן דוגמה אחרת. למשל, יש טילים, יש הזקה עם טילים מעזה, אוקיי? אני, זה תמיד מצחיק אותי להיכנס לממד. הסיכוי שאני ייפגע הוא אפס. אין שום סיכוי להיפגע, זה שטויות. סתם פחד פסיכולוגי, הסיכוי להיפגע כשאתם יורדות לכביש הרבה יותר גבוה. ולכן זה ברור שאין פה שום דבר מסוכן, אין פה שום דבר מפחיד, זה שטויות. ובטח הטילים מעיראק, זה אין מה לדבר בכלל, כי הם, פה יש לך עוד אזעקה על אזור כלשהו. אז באזור, נגיד, אתה אולי באזור המסוכן קצת יותר, אבל טילים מעיראק שנופלים על כלל הארץ, היה אזעקה בכל המדינה. מה הסיכוי שזה ייפול עליי? לא נדבר על טיל כימי, אני מדבר על טיל בליסטי, כן? מה, מה הסיכוי שזה ייפול? כלום, אין לזה שום משמעות. מצד שני, אם כל האנשים יזלזלו כמוני ולא ייכנסו לממד, יש סיכוי לא רע שמישהו מהם ייפגע, באחד הטילים, באחד המקומות, אחרי הרבה פעמים, מישהו אחד ייפגע. אז מה לעשות? כולה, ההוראה צריכה להיות שכולם נכנסים לממד. למרות שאם הייתי שואל את הקצין פיקוד העורף, האלוף פיקוד העורף, הייתי שואל אותו אישית, הוא היה מדבר לי רק בסוד. הייתי אומר, תגיד, כדאי להיכנס לממד? הוא היה צריך להגיד לי, עזוב שטויות, זה שטויות. אבל ברגע שהוא נותן הוראה ציבורית, ההוראה הציבורית היא למיליוני אנשים. ואם הסיכוי הוא אחד למיליון להיפגע, ויש מיליוני אנשים, אז יהיו כמה אנשים שיפגעו.
אני רוצה רגע לשאול, איפה עובר קו הסטטיסטיקה, מאיפה מתחילים האחוזים שזה מסוכן?
לא יודע.
כי אתה יודע, סטטיסטיקה טוענים, בסדר, נורא יפה שאתה טוען שאתה לא תיפגע, סיכוי הוא אפסי, אבל בסוף מישהו נפגע, ומי שנפגע, מבחינתו, זה לא 0.00 משהו, זה או כן או לא.
זה דמגוגיה.
זאת אומרת, סטטיסטיקה היא משהו מאוד תיאורטי.
זה דמגוגיה, סטטיסטיקה זה משהו הכי מוחשי ולא תיאורטי שיש. כשאנחנו יורדים לכביש, יש לנו סיכוי יותר גבוה להיפגע, את יורדת או לא יורדת?
אני יורדת, אבל זה כבר מתקבל.
רק בהכרח, את יורדת רק במצב של הכרח, שאת חייבת לנסוע לעבודה או משהו, או גם לבקר חברים, לטייל.
א', אנשים מצמצמים היום, יש הרבה אנשים שמצמצמים את הנסיעה, וב', זה כבר עניין של שאלה של אורח חיים. אבל במלחמה, אם היית צריך, אם היו אומרים לך עכשיו,
איך
שנים אל תזוז מהממד, אז היית יוצא, אבל בפעם זה שאתה צריך לרוץ לממד, אתה תרוץ.
חני, אני גם מכיר את החילוקים האלה, ואני רק מנסה להראות לך, שסטטיסטיקה זה דבר מאוד מוחשי, וכולנו משתמשים בו כל הזמן. ואני משתמש בו גם בהקשר המלחמתי. עכשיו, מישהו אחר לא רוצה שיהיה לו לבריאות, אבל אי אפשר להגיד לי ששיקולים סטטיסטיים, אי אפשר להתנהג על פיהם, זה שטויות. ברור שאם בסוף אני אפגע, אני מאוד אצטער על זה שעשיתי את זה. אבל הסיכוי שאני אפגע הוא אפסי, ואני לוקח אותו. זה הכל. זה מה שאנחנו עושים.
אם אתה תיפגע, אנחנו נוכל לצאת לרחוב.
היה רב אחד ששאלו אותו עכשיו במלחמה, מה לעשות עם הילדים שישנים בלילה, אם להעיר אותם ולהוריד אותם למקלט של הבניין, או... אז הוא אומר, הסיכוי כל כך אפסי, אז לא להעיר את הילדים.
כן, ברור, זאת אומרת, במקום שבו... במקום שבו יש... ההשלכה המעשית, ההשלכה המעשית היא, במקום שבו יש דילמה אם לרדת, יש מחיר לירידה. אז לא לרדת, בשום אופן לא. מישהו שאל אותי באתר, יש חולה קורונה, כן.
אז אלוף פיקוד העורף התקשר לרב הזה.
לא שומע?
אלוף פיקוד העורף...
אני לא שומע אותך טוב, אני לא יודע, השמיעה לא...
מפקד פיקוד העורף התקשר לרב הזה, ואמר לו, הפעם האזעקות הן ממש ממוקדות לאזור מסוים. יש...
עזבי את השטויות, בקיצור, הסיכוי שלך להיפגע הוא אפסי. האזור שעליו, האזור שעליו מכוונות, מכוונת ההזעקה, זה אזור שמכיל אלפי בתים. אלפי בתים. לכן הסיכוי שלך להיפגע הוא אפסי. וגם אם זה ממוקד ולא על כל המדינה, זה לא משנה. זה סיכון שאנחנו לוקחים כל הזמן, זה רמת סיכון שאנחנו לוקחים כל הזמן. אני רוצה רק להגיד משהו, רגע, קראתי פה קודם, כן, ההשלכה למשל, מה קורה אם מישהו שאל אותי באתר, מה קורה אם יש חולה קורונה? האם הוא ירד, למקלט, ואז יש סיכון שהוא ידביק את האחרים? אופה, גם ההדבקה של קורונה היא לא עד כדי כך מסוכנת, בפרט עכשיו שכבר רובם מחוסנים, אבל נגיד שבמקרה שלא היו מחוסנים, בסיכון קצת יותר משמעותי, אני אמרתי לו, ברור שלא לרדת. ברור שלא לרדת. כי כל מה שאתה יורד זה רק תרומתך הקטנה לסטטיסטיקה הכללית. ואם יש פה סיכון מוחשי ספציפי ביחס אליך, ודאי שהוא מכריע. כשאין שיקול אחר, אז כולם צריכים לרדת, כי אנחנו כולנו אמורים להתנהג באופן כזה, כדי שלא יהיה אחד שיפגע. אבל בשביל המיליונית סיכוי שאני אפגע, לקחת משהו שהוא בעצמו עם סיכון של אחד לאלף לפגוע, אין לזה שום היגיון. אז יש לזה השלכות, את הסטטיסטיקה צריך לעבוד מהראש, לא מהבטן, בקיצור, גם כשמפחדים. טוב, בכל אופן, נחזור לענייננו, אז זה השיקול הסטטיסטי. הוא, המאמר שלו מוקדש הוא טען שיש חובה לנסוע בתחבורה ציבורית, וצריך לאסור נסיעה ברכבים פרטיים, בגלל הסכנה של תאונות דרכים. הוא ניסה, טען, כל שנה מתים מאות אנשים מתאונות דרכים. ואם כולם היו נוסעים בתחבורה ציבורית, זה היה יורד כמעט לאפס. לא ממש, אבל כמעט. יורד כמעט לאפס. אז זה לחסוך מהם מאות, חיי מאות אנשים בשנה. ובשביל הפינוק, אז תיסע בתחבורה ציבורית, תיקח לך קצת יותר זמן, קצת יותר מסורבל, אבל זה פינוק, מאות אנשים. כל שנה. יותר מהקורונה, הרבה יותר מהקורונה, כשעושים את החשבון לאורך השנים.
יותר מהטרור.
מה? יותר, הרבה יותר מהטרור, גם, ברור. כל הקורונה מתו כמה, 700, משהו כזה. בשנתיים, בשנתיים מתים 700 איש.
6,500.
6,500 או משהו.
6,400 בינתיים, בואו לא נעגל.
400.
מה, בישראל?
כן, כן, כן.
6,400. מישהו מה ישב לי בראש 700.
אנחנו כבר ב-6,400, זה לא בדנמרק, לא בשוודיה, בישראל.
מה, מתים? 6,400 מתים בישראל?
כן.
מה את אומרת? אני לא מחזיק ראש, אז אני הייתי עם סדר גודל אחר. טוב, בכל אופן לא משנה.
אבל לא היו תאונות דרכים בזמן הקורונה.
אוקיי, אבל לענייננו, השיקולים הסטטיסטיים הם שיקולים מאוד משמעותיים, אבל זה רק צד אחד של המטבע. יש מעבר בין שיקולי יחיד לשיקולי ציבור, שהוא לא קשור לסטטיסטיקה, וזה אנשים לא שמים לב, זה הנקודה שכל ההפניות ששלחתי לכן בעצם מנסה לחדד, ועשיתי את זה כמובן הפניות שונות שמדברות על אספקטים שונים, אז אני רוצה לעשות פה קצת סדר. ההבחנה הראשונה, זה ההבחנה הבאה. בואו נדבר על השיקול הסטטיסטי עצמו. עכשיו אני שואל, הרב אליהו שאל את עצמו, איזה הוראה לתת לקצינים? האם לפתוח את הפנס בשבת, להדליק את הפנס בשבת או לא? אז הוא הגיע למסקנה משיקול סטטיסטי, שצריך לתת הוראה לפתוח את הפנס. הבנתי. עכשיו אני קצין בצהל, קצין דתי בצהל, אני שואל את עצמי האם לציית להוראה. לא איזה הוראה לתת. במקרה הזה אין שום שיקול סטטיסטי. אין שום סיבה בעולם שאני אחלל שבת. בגלל שהסיכוי שאני, אם לא אדליק פנס, אגרום לאיזושהי פגיעה, הוא פשוט אפס. נכון שבסיכוי של 1 ל-10,000, אם יש 10,000 מקרים, אחד ייפגע. אבל עכשיו אני מדבר על השיקול האישי שלי, לא על השיקול של הרב אליהו, שמדבר לכל הקצינים.
אבל מה עם הצו הקטגורי?
לא מגיע אליו. אז הטענה בעצם, הטענה שלי בעצם, זה שכשאני מסתכל על זה מהמבט של הקצין, לא מהמבט של נותן ההוראה, מהמבט של האדם הפרטי, אם אני שואל את עצמי עכשיו האם להיכנס לממד, לא האם אני כפיקוד, מפקד פיקוד העורף ייתן הוראה לכולם להיכנס לממדים, ודאי שכן. עכשיו אני שואל את עצמי, אבל אני כאזרח פרטי, האם להיכנס לממד? מה פתאום, אין שום סיבה בעולם. הסיכוי שאני אפגע הוא אפסי. אפשר להמשיך לישון בשקט. אלא מאי, כאן מגיע הצו הקטגורי. הצו הקטגורי בעצם אומר כך, אתה צריך לעשות את מעשיך באופן שהיית רוצה שהוא יהיה לחוק כללי. מה זאת אומרת? הרבה אנשים טועים בפרשנות של הצו הקטגורי, לא הפניתי אתכם לתורים שלי שעוסקים ישירות בצו הקטגורי, יש תורים כאלה גם, ושם אני מנסה לחדד את הנקודה שהרבה מאוד אנשים לא מבינים. אנשים שמפרשים את הצו הקטגורי בפרשנות סטטיסטית, וזה לא נכון. הצו הקטגורי הוא לא קשור לפרשנות הסטטיסטית. מה זאת אומרת? לא קשור לשירות לפחות. נחשוב למשל על השאלה, למה לא, למה ללכת להצביע בבחירות? בסדר, שאלות אקטואליות. למה ללכת להצביע בבחירות? הרי זה שהקול...
ולמה אתם גונבים לך את הקולות?
לא שומע?
ולמה אתם גונבים לך את הקולות?
לא, לא גונבים שום דבר, תפסיק עם התעמולה הזאת. הטענה שהקול שלי שמגיע לבחירות לא משפיע בשום צורה. לא משפיע בשום צורה. הסיכוי שהקול שלי ישנה משהו בבחירות הוא פחות או יותר 1 ל-40,000. למה? כי מתי תהיה לי השפעה? מתי שהמפלגה שאני מצביע לה זוכה במספר קולות שהוא מספר מנדטים עגול פחות אחד. ואז הקול שלי נותן לה את המנדט הנוסף. ואז אני משנה את הסיטואציה. בכל מצב אחר, שימו לב, זה לא שהשפעה שלי קטנה, אין לי השפעה, אפס. הלכתי לבחירות סתם, השחטתי רבע שעה מזמני, או חצי שעה מזמני, בלי שום סיבה בעולם. הסיכוי היחידי שאני אשפיע, וגם שאני אשפיע, נגיד, מנדט אחד למפלגה אחת, איזושהי חלוקה טיפה שונה, זה 1 ל-40,000. סיכוי של 1 ל-40,000 זאת בדיחה. אף אחד לא עושה כלום בשביל שסיכוי 1 ל-40,000 יעשה משהו. אז הבן שלי מתעקש כל הזמן שהוא לא הולך להצביע בבחירות. כי זה לא משפיע בשום צורה. מעבר לזה זה כמובן גם לא משפיע גם ככה, כי כולם עושים אותו דבר. אבל זה דיון אחר. אבל הנקודה היא שגם אם אני מאמין שכן יש הבדל בשאלה איזה מפלגה תהיה וכמה כוח יהיה לכל מפלגה, אין סיכוי שהקול שלי ישפיע. אז למה ללכת? אז בוויכוחים איתו, ואני חוויתי כבר מיליוני ויכוחים איתו עם כל מיני אנשים ועם האחים שלו, אני כבר סבתי מזה, זה יצא לי מהאוזניים. כל הזמן מחדש אנשים אומרים לו, רגע, אבל מה יקרה אם כולם יעשו כמוך? אז אומר להם, שוטים שבעולם, אני לא הולך להצביע, אבל אני לא אומר לאף אחד שאני לא הולך להצביע. האנשים האחרים עושים את השיקול שלהם, או שהם ילכו להצביע או שלא. אבל בין אם הם ילכו ובין אם לא, ההחלטה שלי זה רק הקול שלי. אין לי השפעה על אחרים, אני אסתיר את זה, אני גם לא אגלה להם שלא הלכתי להצביע, כך שאפילו אם יש לי איזושהי השפעה מאגית על אנשים אחרים, זה לא ישפיע. עכשיו השאלה היא רק אני, זהו. עכשיו כמובן שכל אחד בציבור יכול לעשות את החשבון הזה, אבל ההחלטה שאני אקבל לא משפיעה בשום צורה על ההחלטות של אנשים אחרים. אז לכן, מה יקרה אם כולם יעשו כמוך, זה טיעון לא רלוונטי. זה הטיעון הסטטיסטי בעצם. הוא עונה להם, רבותיי, הטיעון הסטטיסטי טוב בשביל התעמולת בחירות שאומרים לכו להצביע, לכו להשפיע. זה נכון, כי הם נמצאים במצב של הרב אליהו. הם צריכים להגיד לכולם ללכת להצביע כי זאת ההוראה הכללית. אבל אני כאזרח פרטי ששוקל האם לקיים את ההוראה הזאת, ברור שהתשובה היא לא, אין שום היגיון, אין שום סיבה בעולם לבזבז על זה דקה. זה לא משפיע בשום צורה. זה מה שהוא טען.
אבל זה כמו שהרמב"ם אומר, שתמיד תראה את עצמך שהמעשה שלך הוא זה ש...
בסדר, זה שמכריע את העולם לפה או לשם. צריך, אבל...
נו, בסדר, אבל זה לא החכם היחיד. יש מלא חכמים כמוך שיעזרו את זה.
אז כל החכמים כמוני לא יעזור שום דבר. אם הם לא ילכו להצביע, אז הם לא ילכו בלי קשר למה שאני אחליט. ואם הם כן ילכו להצביע, אז הם הלכו להצביע גם אם אני לא הלכתי. אז מה זה משנה מה שאני עשיתי? הרי זה לא משנה.
אתה לא מקבל את הסיכולים שלך לבד.
הרי יכול להיות שכולם יעשו כמוני, זה נכון. אבל הם לא עושים את זה בגלל שאני עושה את זה. אז ההחלטה שלי אין לה השפעה. יכול להיות שהם כולם לא ילכו להצביע, אבל זה לא קשור אם אני הלכתי או לא הלכתי. לכן זה לא, זה טיעון לא רלוונטי.
הם עושים את זה, אבל מאותם שיקולים שאתה.
נכון, מאותם שיקולים.
ולכן אם כולם יעשו, כולם יחשבו שזה השיקול הראוי, אז כולם יעשו.
אבל בסדר, אבל אם כולם יחשבו שזה השיקול הראוי, ואני אלך להצביע, זה יעזור משהו? זה לא יעזור כלום.
אבל אם כולם יודעים שזה שיקול לא ראוי, בגלל הצו הקטגורי, אז זה יעזור.
בסדר, ואז אני אשאר בבית. כולם ילכו, הפריירים של הצו הקטגורי ילכו להצביע, ואני אשאר בבית. ולא קרה שום דבר, לא השפעתי על כלום.
הם לא יעשו את זה בדיוק כמו שאתה לא עושה. אז אם הם לא יעשו את זה... אדם לא חי בבועה.
אז אם הם לא יעשו את זה, אז מה זה יעזור שאני אלך להצביע? אז הם לא יעשו את זה גם ככה. מה זה משנה שאני הלכתי להצביע? ההחלטות שלי לא משפיעות על החלטות של אחרים. אין, לא יעזור שום דבר, אי אפשר משום כיוון לדחוף את זה. זה לא, אין שום הצדקה סטטיסטית ללכת להצביע. אגב, אותו דבר עם העלמת מס. אני שוקל האם להעלים מס של 1,000 שקל. בקופת המדינה, אם יהיה חסר 1,000 שקל, אין אפס השפעה. לא השפעה קטנה, אפס. אפס השפעה. אין, שום השפעה. לא יהיה פעילות אחת הכי קטנה של האדם הכי קטן, שתשתנה ויש חסר 1,000. יהיה במחשבים, יהיה כתוב איזה נקודה עשירית אחרי הנקודה, יהיה שם הספרה 8 במקום 9. זה לא מעניין את אף אחד, ואף אחד לא יעשה עם זה כלום.
אבל הצו הקטגורי בעצם אומר לך, אם אתה רוצה הוא מוסרי או לא. הוא לא מתייחס על ההשלכה החברתית.
אני כתבתי על הצו הקטגוריה, אני מגיע אליו, אני בדרך אליו.
קראנו.
אוקיי, לכן אני אומר, אני בדרך אליו, אני רק רוצה להסביר את זה.
יש מדרש כזה שבסדום כל אחד היה גונב פחות מכזית.
מה, כל אחד?
גונב, גוזל פחות מכזית.
פחות מכפרוטה אולי.
או כפרוטה, כן. ואז בעצם זה הצטבר...
בכל אופן, אז הנקודה היא כזאת. לא, אבל אם כל אחד גוזל פחות מפרוטה, אז זה אפקט מצטבר. והאפקט המצטבר זה כבר קשור למאמרים על פרפיט. ושלי קאגן שם, זה השני ההפניות האחרונות שנתתי. זה עוד סיטואציה שעליה כרגע אני עוד לא מדבר. יש סיטואציות של אפקט מצטבר. אתה יודע, אני מדבר כרגע לא דבר מצטבר. אני מדבר כרגע על מצב שבו אני מקבל החלטה לעצמי, אין לה שום השפעה על אחרים, יכול להיות שגם הם יקבלו החלטה דומה, אבל בלי קשר למה שאני אעשה.
מדובר
על
זה שמי שגוזל פחות
מפרוטו,
גם לא מתחייב בשום דבר.
כן,
מבחינם. כן.
אז הנקודה היא שבמצב כזה, אין בעצם שום טיעון סטטיסטי שיכול לשכנע אותי ללכת להצביע או לא להלימס או אלף דברים אחרים שאתם רוצות. מה כן? הדבר היחידי שיכול פה להיות טיעון מכריע, והבן שלי לא מקבל את זה, אבל זה הטיעון היחידי שאפשר להעלות נגדו, זה הצו הקטגורי. הצו הקטגורי אומר משהו שהוא מאוד דומה לטענות שעלו פה קודם, אבל הוא לא, הוא שונה מהם מהותית. הוא אומר כך, כשאתה מתלבט האם לעשות או לא לעשות צעד מסוים, אתה בעצם אמור לעשות ניסוי היפותטי. מה יקרה אם כולם יעשו כמוני? עוד פעם, שימו לב, זה היפותטי. לא שאני טוען שאם אני אעשה אז כולם יעשו, זה לא יקרה. אני אעשה או לא אעשה, זה לא משפיע על אף אחד. אני שואל שאלה, לא יצויר שכולם יעשו כמוני. לא שזה באמת הצפי של מה שיקרה. אבל נניח, נחשוב על סיטואציה. אם כשכולם יעשו כמוני, בעיניי זה עולם רע יותר, זה לא עולם שאני רוצה אותו, אז זה אומר שמעשה כזה הוא מעשה לא ראוי מוסרית. וכיוון שכך אסור לי לעשות אותו. ושימו לב, זה לא שיקול תוצאתני. השיקול הוא לא בגלל שאם אתה תעשה אז כולם יעשו ואז יהיה רע מאוד. כי התוצאה פה זה לא נכון, אין תוצאה. התוצאה פה, השיקול התוצאתני הוא לא נכון, הוא טעות. מה שאני אעשה לא משפיע אחרים. אבל זה שיקול מוסרי, לא שיקול תוצאתני. וקאנט מציע זה כקריטריון מוסרי. והוא אומר שאם אני אעשה את זה, אם כולם היו עושים כמוני, סליחה, העולם היה עולם רע יותר, זאת אינדיקציה לזה שפעולה כזאת היא פעולה לא מוסרית. וכיוון שכך אסור לי לעשות אותה בלי קשר לשאלה אם תהיינה לתוצאות גרועות או לא. זה הטענה שלו. עכשיו, הטענה הזאת היא לא טענה סטטיסטית, וזה אני מקדיש כמה טורים להסביר את זה. זאת לא טענה סטטיסטית. אני לא בעצם טוען שיהיה פה מצב רע. החשבון הוא חשבון לא תוצאתני. זאת אומרת, גם אם המצב לא ישתנה בכלום, לך אסור לעשות פעולות לא מוסריות. ואתה צריך לעשות את הפעולות המוסריות. זאת הטענה הקנטיאנית. אם מקבלים אותה, אז צריך ללכת להצביע בבחירות, ואסור להעלים מס. אם לא מקבלים אותה,
צריך ללכת
עם לעשות את זה.
וצריך ללכת עם מסכות.
לא שומע?
וגם צריך ללכת עם מסכות.
עם מסכות, אוקיי. אז אני
עד ה-15 ביוני.
יש לנו סיפור ביישוב, מישהו סיפר לי, זה כבר סיפור של הרבה שנים, שאני כל פעם מתפלט על זה. הוא אומר לי שהוא לא סומך על היתר מחירה בפסח של המקולת, או בכלל של חנויות, ולכן הוא במקולת לא קנה מוצרים שנמכרו לגוי בפסח. עכשיו, אני כל פעם מתפלט על זה, כי יופי שהוא מחמיר, אבל אם כל היישוב היה מחמיר כמוהו, לא היה לנו מקולת ביישוב.
לא רק שלא היה מקולת ביישוב, אני אגיד יותר מזה. זו אחת הדוגמאות שהבאתי במאמר שלי על הצו הקטגורי. גם ביתר המחירה וגם במחירת חמץ. מה קורה במצב כזה? הרי אנחנו מתירים, נגיד המחירת חמץ, אנחנו מתירים לחנות למכור חמץ, לאדם פרטי לא מוכר חמץ גמור, אבל לחנות מתירים גם למכור חמץ גמור, למה? יש לו הפסד מרובה, יש לו סטוק גדול, יש לו הפסד מרובה, בהפסד מרובה מתירים למכור חמץ גמור. עכשיו אני שואל, נגיד שכולנו היינו מחמירים ולא קונים מהחנות את החמץ הגמור שהוא מכר לגול.
זה לא
היה מזמין סחורה חדשה. ההיתר שלו למכור את החמץ הגמור מתרוקן מתוכן, בגלל שאין מי שיקנה ממנו, אז מה זה עזר לו שהוא מכר את החמץ הגמור? מה שאני רוצה לטעון, מעבר לשאלה שהמקולת נקפשות את הרגל ונבח חבל לנו עליו, אני רוצה לטעון טענה יותר חזקה, שההיתר אליו למכור את החמץ הגמור כולל בתוכו היתר לנו לקנות ממנו, כי אחרת אין משמעות להיתר הזה. אי אפשר להגיד שיש לו היתר למכור, אבל לנו אין היתר לקנות, זה מגוחך. אז זה אומר שאם אתה מקבל שיש לו היתר למכור, אתה חייב לקבל שלך יש היתר לקנות, כי אחרת ההיתר שניתן לו, הוא לא ניתן לו שום היתר. אתה בעצם אומר, דה פקטו אסור לך למכור חמץ גמור. זה בעצם מה שאתה אומר לו, אבל אתה מסכים שמותר לו. ואתה אני טוען שלא שהוא לא מוסרי, הבן אדם שהתווכחתי איתו, הוא לא עקבי. יש סתירה פנימית בקרה.
גם
בקרה
שקבוע לי הוא בבעיה.
זה מה שאתה אומר, אז הטענה היא שהוא לא עקבי. ומה שעומד מאחורי זה, זה בדיוק הצו הקטגורי. מה זאת אומרת? אז הוא אומר לי, אז מה הוא אומר לי? אז את המאמר על הצו הקטגורי כתבתי בעקבות ויכוח שהיה בצוהר על היתר המכירה בשמיטה. ושם היו שני רבנים, ששניהם קיבלו את היתר המכירה. אבל אחד מהם אמר, כן, אבל ראוי להעדיף אוצר בית דין על היתר מכירה. והשני אומר, בעצם ניסה להתווכח איתו, ואז הוא אומר לו, תראה, אבל הרי זה שאני מחמיר ולוקח אוצר בית דין, יש המון אנשים בציבור שיקנו היתר מכירה, אף אחד לא יפסיד מזה. אני מעדר יותר, אבל יהיו אחרים שיקנו את היתר מכירה, זה טיעון יותר עדין מאשר היתר בפסח. כי פה הוא בעצם אומר שבעל המכולת לא יפשוט את הרגל, יש מספיק אנשים שיקנו ממנו את החמץ שהוא מחר, אני רוצה להחמיר ולא לקנות. כאן כבר את לא יכולה לטעון נגדו שבעל החנות יפשוט את הרגל, נכון? ואני טוען נגדו את הצו הקטגורי. אני טוען נגדו שחומרה כזאת, שאם כולם היו עושים אותה, גם אתה מסכים שלא צריך לעשות אותה, אז אסור לך לעשות אותה גם אם לא כולם עושים אותה. זה אני רוצה לטעון. זאת אומרת, מותר לך להחמיר מעבר למקובל אצל אחרים, אפילו ראוי להחמיר, מעבר למה שאחרים מחמירים, אם אתה אדם ירא שמיים, אם אתה אדם עם, כן, עם מעלה רוחנית יותר גבוהה, אז תחמיר יותר מאחרים. במקום שהחומרה שלך היא מהסוג המסוים הזה, שאם כולם היו צדיקים כמוך, אז אי אפשר היה לעשות את זה, וגם אתה היית מבין שאי אפשר לעשות את זה, אז אסור לך לעשות את זה גם אם אתה עושה את זה לבד. זה הצו הקטגורי.
אבל מה קורה? מה קורה כשהרב קוק אמר לעשות יותר מכירה, והחזון איש דרש דרך אחרת? מה קורה עכשיו?
מה זה נקרא מה קורה? החזון איש טען שלא צריך בכלל לעשות יותר מכירה, זה ויכוח אחר לגמרי. אני הבאתי דיון בין שני רבנים ששניהם תומכים ביתר המכירה. אז רק הוא אומר, כן, אני תומך ביתר המכירה, אבל אני אחמיר ויקנה דווקא עדיף לקנות מאוצר בית דין. אם אתה מתנגד ליתר המכירה, אז דיון אחר, אתה חושב שהעולם יהיה יותר טוב אם לא יהיה יתר מכירה. בסדר, אפשר להתווכח את זה, אבל זאת עמדתו של החזון איש. אבל אני מדבר עם מישהו שאומר, אני מסכים, בלי יתר מכירה העולם יהיה בבעיה. אבל אני אישית יכול להרשות לעצמי להחמיר, או קבוצה שאני שייך אליה, יכולה להרשות לעצמה להחמיר, כי יהיו כאלה שיקנו את היתר המכירה, אף אחד לא יפסיד, והכל בסדר. ואני הרגשתי כל הזמן שהרב שמתווכח איתו, אין לו את המילים הנכונות להסביר למה הוא מתכוון. כי הוא כל הזמן ענה לו, מה אתה רוצה? אף אחד לא מפסיד כלום. היתר המכירה יהיה מי שיקנה ממנו, ואני גם אצא צדיק. אז מה הרב, מי יפסיד מזה? אז הטענה שלי, אף אחד לא יפסיד מזה במישור התוצאתי. אבל זה לא שיקול תוצאתי. הצו הקטגורי של קאנט לא נוגע לתוצאות. הוא בעצם אומר שאם המעשה שלך לא יכול להפוך לחוק כללי, זאת אינדיקציה לכך שהמעשה הזה הוא לא ראוי, גם אם הוא לא הופך לחוק כללי. גם אם אתה עושה אותו בעצמך, לבד. ולכן הטענה, וזה חידוש גדול בתפיסה ההלכתית או המטה הלכתית, אם אתה רוצה להחמיר מעבר למה שהציבור עושה, תבוא עליך ברכה. אבל רק חומרה כזאת, שאתה מוכן לקבל מצב שכולם יעשו אותה גם. נכון, הם לא עושים אותה, אין בעיה. אבל אם אתה בונה על זה שאחרים לא יעשו את החומרה הזאת, כי אי אפשר שכולם יעשו, אסור לעשות אותה. למשל, אני מכיר הרבה אברכים שהם לא מטלטלים בשבת, ושהם יוצאים לטייל עם הילדים, האישה שלהם לוקחת את הילדים. אין דבר כזה, אסור לעשות את זה. כי אתה בעצם בונה את העניין הזה על זה שמישהו אחר לא יחמיר כמוך. אז החומרה הזאת לא שווה כלום. עוד פעם, לא בגלל שלא ראוי להחמיר מעבר למה הסטנדרטים של הציבור, בהחלט ראוי, לא זאת הנקודה, זה הצו הקטגורי, והנקודה החשובה שרציתי לחדד פה, היא שהצו הקטגורי הוא לא שיקול תוצאתי, זה לא בגלל שהתוצאה תהיה כך, הדבר היפה הוא, זה בטור 122 שלי, לא הפניתי אתכם, הדבר היפה הוא שאני מראה שהשיקול הלא תוצאתי הזה, הוא השיקול היחיד שיכול להביא תוצאות, וזה מסיים את הסיבוב המוזר הזה של הצו הקטגורי. כי בסוף בסוף, כמו שחני אמרה קודם, כמו שכולכם אמרתם, הרי בסוף בסוף כולם חכמים. וכולם יעשו את השיקול שבעצם ההצבעה האישית שלהם לא משפיעה, וכולם יישארו בבית. אבל הרי זה כל אחד מאיתנו מסכים שאם כולם יישארו בבית, זה כן בעיה. הקול שלי לא משפיע, זה נכון. אבל אם כולם יישארו בבית, זאת בעיה. עכשיו פה, מה יקרה? אני מחנך את האנשים, יש צו קטגורי. תעשה פעולה לא בשביל התוצאות. אבל בסוף החינוך הזה הוא זה שיביא את התוצאות. אז זה בהפוך על הפוך, דווקא אם אתה מחליט לפעול באופן לא תוצאתני, זאת הדרך היחידה להשיג תוצאות. אם אתה פועל באופן תוצאתני, לא תשיג את התוצאות. ועשיתי שם אנלוגיה לדילמת האסיר בתורת המשחקים.
בדיוק, זה ממש שקול.
אפשר לראות שם, זה ממש שקול, זה אותו מבנה לוגי.
כן.
בדיוק אותו דבר. בעצם זה קואליציה. דילמת האסיר אומרת שבקואליציה תרוויחו יותר מאשר שכל אחד עושה אופטימיזציה בעצמו. וזה בדיוק הצו הקטגורי. ואת אם אנחנו כולנו נתנהג בקואליציה בהחלטה משותפת, שהיא פחות טובה מבחינת כל אחד מאיתנו, אנחנו כולנו נגיע למצב יותר טוב. אוקיי, וזה נקודה מעניינת אגב, הדמיון לדילמת האסיר. ראיתי פעם איזשהו מאמר שבכותרת שלו מדבר על זה, אני לא יודע אם הוא הצביע על זה או לא, אבל זה אפקט מעניין, מישהו צריך לדבר עליו, אני מניח שגם דיברו עליו, אני לא יודע. טוב, בכל אופן, זה הערוץ הנוסף. זאת אומרת, יש לנו את השיקול הסטטיסטי במישור הציבורי, יש לנו את השיקול הקטגורי במישור הציבורי. השיקול הקטגורי, להבדיל מהשיקול הסטטיסטי, הוא לא תוצאתי. זאת נקודה חשובה. אני אתן לכם דוגמה. בבית חולים, למשל, אז אני אומר, נגיד שאני מחליט, שוקל האם למדוד חום במתחום דיגיטלי לחולה. בסדר? עכשיו, אני לא אעשה את זה, לא יקרה שום דבר. החולה הזה הוא לא חולה מסוכן. אם יש לו חום, אין לו חום, זה לא קריטי. אבל יש נועל, בודקים לכל חולה כל בוקר חום בבית חולים. זה הנועל, אוקיי? עכשיו, אני רופא שומר מצוות, אני לא רוצה לחלל שבת, ואני יודע, אין פה שום פיקוח נפש, לא יקרה שום דבר. אז אין לו חום, יש לו חום, אז יהיה לו 7-8, זה לא מעניין, זה לא מסכן את החיים של אף אחד. האם למדוד חום? בשיקול הסטטיסטי לא. עוד פעם, אם אני מנהל בית החולים שקובע את הנהלים, ההוראה היא כולם מודדים חום לכולם, כמו הרב אליהו. אבל עכשיו אני מדבר מבחינת המבט של הרופא הפרטי. האם לציית להוראה הזאת? התשובה היא לא. בשיקול הסטטיסטי ודאי שלא. זה לא מסכן את אף אחד. מה יותר לחלל שבת? השאלה האם הצו הקטגורי, במקרה הזה, צריך להעביר אותי כן לחלל את השבת. ואני טוען שכן. אני טוען שכן. זאת אומרת, בגלל הצו הקטגורי, שאם אני לא הייתי רוצה שכולם יעשו את השיקול שלי, כי אחד הרופאים במצב הזה יפגוש חולה שהוא פספס אותו. בגלל שהוא לא מדד לו חום. זה קורה אחד לאלף. אבל אם אלף רופאים ובאלף מקרים יעשו את זה, אז יהיו כמה וכמה חולים שיפגעו. וכיוון שכך, אז צריך לעשות את זה. מה הסיכוי שזה יקרה אצלי? אחד ל-10,000 לא מצדיק חילול שבת. בהחלטה האישית שלי. אבל הצו הקטגורי אומר שכן. זאת נקודה חשובה. כי כשאף פעם לא תשמעו פוסקים שאומרים את זה. הפוסקים בסך הכל תמיד מביאים את השיקולים הסטטיסטיים. תמיד מה יקרה אם כולם יעשו כמוך? אז התשובה כמו שהבן שלי ענה, אבל לא כולם עושים כמוני, אני שיקול שלי לא מגלה לאף אחד מה החלטתי. על זה אין תשובה לאף אחד. התשובה היחידה שישנה פה זה הצו הקטגורי. לכן אני טוען שהצו הקטגורי הוא מכשיר הלכתי, לא רק מוסרי, מאוד חשוב. ופוסקים לא מודעים לו. ויש שם עם הרבה מאוד פוסקים שיש להם באינטואיציה את זה, אבל הם מחפשים, רגע, אבל איפה פה הפיקוח נפש התוצאתי, כן? מי פה מסתכן בסוף? והם לא מצליחים לנמק את האינטואיציה שלהם, כי הם לא מצליחים להצביע על הסיכונים, אז מה הם עושים? או שהם בסוף עושרים כי אין ברירה, או שהם מנפיצים משהו שאין לו שום היגיון, פשוט איזה שיקול מגוחך, בשביל איכשהו בכל זאת להציג שיש פה פיקוח נפש, כמו שמה תתערף דעתו, או כל מיני טענות מגוחכות מהסוג הזה, שזה כמובן סיכוי אפס, על זה לא מחללים שבת. הנקודה אני חושב שמתכוונים לומר זה הצו הקטגורי, רק אין להם את זה בארסנל המושגים שלהם. אז ההנמקה הזאת לא מופיעה, אבל היא שם, היא מאחורי האינטואיציות של הרבה מאוד פוסקים, וזה פרמטר מאוד חשוב בהתנהגות ציבורית שלא קיים במישור הפרטי. והדבר השלישי שאותו אני ממש אעשה בקצרה במישור הציבורי, זה המאמר שלי הלא תגורו. המאמר שלי הלא תגורו בעצם מרחיב את המושג פיקוח נפש כאשר אנחנו מדברים על ציבור. וזה עוד יותר מרחיק לכת מאשר הצו הקטגורי, לכן זה ממש דרגה אחרי דרגה. השלב הראשון זה הסטטיסטי. השלב הסטטיסטי הוא בסך הכל כמו מקרה פרטי, כי בסוף בסוף מגיעים לאדם שמת. אז היתר הוא יתר של פיקוח נפש רגיל. רק שיש ציבור, זה פשוט הרבה בני אדם, אז סטטיסטיקה עושה את שלה. אז אין פה שום משמעות לעובדה שמדובר בציבור. מצב הקטגורי זה כבר יותר עדין, כי מצב הקטגורי תוצאתית לא ימות אף אחד. ועדיין אני טוען שצריך לחלל שבת כדי לעשות את המעשה הזה, בגלל שיש צו קטגורי, כי אם כולם היו עושים את זה, אז כן היה מת מישהו. אבל לא כולם יעשו את זה בפועל, נכון, אבל אם כולם היו עושים את זה, בשיקול ההיפותטי, כן, זה הצו הקטגורי, זה כבר משמעות לציבור באשר הוא, לא משמעות סטטיסטית. השלב השלישי הוא עוד יותר מרחיק לכם. אני רוצה לטעון שאפילו אם הצו הקטגורי מגיע למסקנה שלא ימות אף אחד, אפילו אם כולם יעשו כמוני, עדיין ישנם מצבים שזה שאתה מדבר על ציבור זה מצדיק חילול שבת. למה אני מתכוון? אז הדוגמה שבה פתחתי שם, זה לא תגור מפני איש, על דיין. יש חובה על דיין לפסוק דין אמת לעמיתו, נכון? ברור, בצדק תשפוט עמיתך. מה קורה כשבעל הדין מאיים עליו? הוא אומר לו, אם אתה תפסוק נגדי, אני לוקח לך את כל הכסף שלך, אני הורג את הבן שלך, אני הורג אותך. מה עושים מצב כזה? הגמרא אומרת, לא תגורו מפני איש, יכול אפילו אני ארוג את בנך, יכול אפילו אני אקח את ממונך, תלמוד לומר, לא תגורו מפני איש. אתה חייב
למשוך את עצמו. למה הגמרא לא אומרת, יכול אפילו אתה תעמוד בנך?
רגע,
לא, אבל להלכה לא יתירו לדיין הזה בסוף להיפטר מהדין.
רגע, שנייה, שנייה. אני לא נכנס פה לכל הפרטים, מי שתרצה תוכל לקרוא במאמר, הפניתי אליו. יש פה כל מיני מחלוקות בראשונים ובאחרונים, רובם לא מחייבים אותו במצב של פיקוח נפש, יש כמה שמחייבים אותו במצב של ספק פיקוח נפש. אבל מצב של ודאי פיקוח נפש, יש אולי דעה אחת כזאת שהוא חייב לעשות את זה, לרוב הדעות לא. אבל פשט הספרה מדבר על מצב של פיקוח נפש. אבל בגלל הקושי, מה זה פיקוח נפש? איפה מצאנו שלשפוט זה אחת המצוות החמורות, כן, שדוחות פיקוח נפש? לא מצאנו את זה, אז לכן הם דוחקים את הפירושים וכו', אבל זה פשט הספרה. עכשיו נגיד אפילו זה ספק פיקוח נפש. גם בספק פיקוח נפש צריך להבין. אז מה אין ספק פיקוח נפש? איפה מצאנו יש הבדל בין ספק לוודאי? בכל מקום שהתירו, התירו גם בספק פיקוח נפש. זה ראינו בשיעור הראשון. אם לא מתירים בספק, אז לא יתירו גם בוודאי. זה ירק ועל יעבור. איפה יש הבדל בין ספק פיקוח נפש לוודאי פיקוח נפש? מאיפה בא ההבדל הזה? אז אני רציתי לטעון את הטענה הבאה, אני עושה את זה ממש בקצרה. אתם יודעים, היה סיפור עם, במיטלה, עם רפול שם, שצנחו במיטלה, ונתקלו במערב מצרי. המצרים היו מחופרים שם, והם מחוסים, הם מוסבים, לא ידעו איפה הם, ואי אפשר היה לזוז מהמקום. וכדי לטפל בהם, היה צריך לגלות איפה הם נמצאים. אז היה צריך למצוא מתנדב, שייסע עם ג'יפ, כדי שהמצרים יירו עליו, ואז יראו מאיפה יורים עליו, מה מקורות הירי. היה יהודה קן דרור שהתנדב לזה, היה נהג, שהתנדב לזה, הוא נסע, וזה משימת התאבדות, הוא נסע, זה היה ברור שהוא ימות, זה לא, זה ברור, אוקיי? הוא נסע בג'יפ, ירו עליו, וכך גילו את המקומות של המצרים, ואיכשהו הצליחו לטפל בהם. לפי האתיקה הצהלית המקובלת, אי אפשר לתת פקודה לחייל לעשות דבר כזה. אין לך סמכות לתת למפקד, אין סמכות לתת פקודה לחייל לעשות דבר כזה. אבל כולנו יכולים למות, כולל החייל הזה עצמו. בסדר גמור, אבל מה לעשות? אתה לא יכול לתת פקודה לחייל להתאבד. אבל אני כן יכול לתת פקודה לחייל להסתער בקרב. ושם הרי גם כן אנשים מתים. מספק פיקוח נפש מותר לי, נכון? ודאי פיקוח נפש אסור לי. הנה ההבדל בין ספק לבין ודאי. ומה הרעיון? במילה אחת, זה ממש, זה נושא שצריך הרצאה, אבל במילה אחת. ההבדל הוא שההלכה מתייחסת לבן אדם כאילו שהוא חובש שני כובעים. כובע אחד זה כובעו כאדם פרטי, והכובע השני שלו זה כאיבר באורגניזם הכללי, אזרח של החברה, פרט בתוך החברה. הפשיזם משעבד את ההיבט הפרטי להיבט הקולקטיבי. האדם הפרטי הוא שמן על גלגלי המהפכה, כן, בעצם הקולקטיב עומד מעל הכל. האינדיבידואליזם משעבד את הקולקטיב לטובת הפרט. ההלכה רואה את שני האספקטים האלה כשני אספקטים שכל אחד עומד לעצמו, הם בלתי תלויים. אף אחד מהם לא משועבד לשני. עכשיו הטענה היא הטענה הבאה. אם אתה דורש ממני לצאת למשימת התאבדות, איך זה, נגיד שספק פיקוח נפש, להסתער, בזכות מה אתה דורש את זה ממני? בגלל שהצו הקטגורי, החברה חילקה תפקידים, הרי כולנו בסכנה, אם לא ננצח במלחמה כולנו נמות. נכון? מה אנחנו עושים? מחלקים תפקידים, כל אחד מגיל 18 עד 21 מתגייס לצבא, כל אחד בתורו, וככה אנחנו מחלקים את הסיכון, את העומס, כל אחד בתורו אמור לשאת בסיכונים הכרוכים במלחמה ובפעולות צבאיות. ולכן אני יכול לדרוש ממך להסתער בקרב, כי בזה אתה מציל את החיים של הקולקטיב, שגם אתה עצמך חלק ממנו. ובתורי אני אסתער בקרב. זה מין הסכם חברתי בינינו. אבל זה אומר בעצם שאתה מסתער בקרב כדי להציל את הקולקטיב. במקום שבו דורשים ממך להתאבד, זאת אומרת, מוות ודאי, זה בעצם אומר שאנחנו בכלל לא מכירים בך כאדם פרטי. אתה משועבד לחלוטין לקולקטיב. את זה אי אפשר לעשות. לבן אדם יש גם כובע אינדיבידואלי, ויש לו מעמד עצמאי, הוא לא חייב למסור את כל כולו לציבור. הוא כן חייב להיכנס לספק, כי אחרת כולנו נמות, אנחנו חייבים להסתכן כדי שכולנו נשאר בחיים. אין ברירה, חלק מאיתנו צריכים לקחת סיכונים. אבל להתאבד בשביל שכל השאר יישארו בחיים, זה בעצם למחוק את ההיבט האינדיבידואלי בפני ההיבט הקולקטיבי. את זה לא ההלכה מאפשרת וגם לא לא האתיקה הצהלית. ואותו דבר על, 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 על שופט. שהדיין, אתה דורש ממנו לשפוט גם אם הוא נמצא תחת איומים. למה? כיוון שאם הוא לא ישפוט כמו שצריך, החברה מתפרקת. בלי מערכת משפטית אפקטיבית, אין חברה מתפקדת. ועל זה הוא צריך להיכנס לספק פיקוח נפש. אולי לא לבדי. למה? כי הוא גם אדם פרטי, הוא לא רק נושא תפקיד ציבורי. וכאדם פרטי אני לא מוכן למחוק את האינדיבידואליות שלו בפני שייכותו לקולקטיב. אבל ספק פיקוח נפש כמו חייל, הוא צריך לשאת בתוצאות. אבל תשימו לב, יש פה הבדל. כי החייל מוסר את נפשו בספק פיקוח נפש בשביל עצם החיים של הקולקטיב, אנחנו כולנו נמות. השופט מוסר את נפשו בשביל תפקוד תקין של החברה, לא בשביל פיקוח נפש אמיתי. אף אחד לא יודע, אלא שאין מערכת תפקוד אפקטיבית.
לא, זה יכול להגיע גם לפיקוח נפש אמיתי.
רגע, אז הפוסקים בדרך כלל כשהם מסבירים את זה, כמובן ישר מגיעים לשיקול התוצאתי. זה יכול להגיע לפיקוח נפש עתידי איכשהו בצורה כזו או אחרת. אני לא חושב שדבר כזה מצדיק להכניס בן אדם לספק פיקוח נפש. ולדעתי גם הפוסקים האלה לא חושבים כך. אלא מה? יש להם אינטואיציה שאין להם את הכלים לבטא אותה. אז הם תמיד הולכים לתוצאות. עוד פעם אותו דבר. ואני טוען שתפקוד תקין של חברה זה פיקוח נפש. לא כי מישהו ימות, בלי שמישהו ימות. זה פיקוח נפש. זה פיקוח נפש של האורגניזם הציבורי. האורגניזם הציבורי לא יתפקד, וגם הוא אורגניזם. גם הוא גוף חי. אם הגוף החי הזה לא יתפקד, אז הוא מת. הקולקטיב הציבורי מת. נשארנו אוסף אינדיבידואלים. זה פיקוח נפש. מה שלייבוביץ' אמר שצריך למשל בשביל להפעיל את שירות החוץ של המדינה בשבת. אף אחד לא ימות. אבל מדינה מודרנית לא יכולה לתפקד שהיא סגורה בשבת. אין למי לפנות. אז הוא טוען שבזכות זה, זה יותר מספיק כדי להתיר חילול שבת. כי ציבור צריך לתפקד כמו שצריך, לא בגלל התוצאה של פיקוח נפש עתידי, אלא בגלל שתפקוד ציבורי הוא עצמו פיקוח נפש. עכשיו, אפשר להרחיב בזה, למשל, האם מותר לשוטר לחלל שבת בגלל שאני מתלונן על רעש מהשכנים, בשישי בלילה? אני טוען שכן.
עכשיו, אם בן אדם, כשהוא מתאבד בקרב, הוא יודע שזה הקרב האחרון, ואם מפסידים בו, המלחמה, מדינת ישראל מפסידה במלחמה, מותר לו להתאבד?
זה הרמב״ם בהלכות תרומות, סליחה, הרמב״ם בפרק הלכה ה' שדילגתי עליו, הכסף משנה. הפניתי אתכם בדף ואמרתי שאין לי זמן להיכנס אליו.
אז מה הוא אומר על זה?
הרמב״ם, זה צריך קצת דיון כדי להבין את זה.
כי אני יכולה להבין שאם זה משהו פרטי...
אם גויים צרים על עיר, זה הירושלמי בתרומות, זה המקור של הרמב״ם. אם גויים צרים על עיר ואומרים, תנו לנו אחד מכם. ואם לא, אנחנו הורגים את כולכם, כולל אותו אחד. האם מותר למסור אותו?
לא, אסור.
זה לא עניין של למסור, השאלה אם מותר לא למסור את נפשו, לא לאחרים. האם מותר לא להתנדב?
אם מותר, קודם כל השאלה אם מותר למסור אותו. חבר שלה, אם מותר לו להתנדב, האם מותר למסור אותו?
אם אומרים מישהו מסוים.
אז בירושלמי כתוב שלא. והכסף משנה תוהר את זה ונשאר בצריך עיון, הוא מעלה איזה תירוץ שלא מחזיק מים, אבל הקושיה היא קושיה קשה, כולם שואלים אותה. הרי כל הרעיון הוא שאני לא יכול להציל את עצמי בנפש חברי. אבל פה אם אני לא אמסור אותו, כולנו נמות, כולל הוא. גם הוא ימות. אז הוא בן כל אחר ימות. נו, אז לפחות שאנחנו ננצל. אז למה אסור למסור אותו? טוב, וזה, תסתכלו במאמר שהפניתי אליו.
אגב, לגבי השופטים, לא תגורו. יש בעיה בנגב עם הפשיעה של הבדואים שמאיימים על השופטים אם מטילים עליהם עונשים, ולכן קבעו עונש קבוע שלא השופט צריך להכריע בו, ואז הם לא יכולים לאיים על...
אגב, חלק מהמפרשים באמת אומרים שהדיין יכול להסתכן כי החברה שומרת עליו, הוא לא נמצא בסיכון כמו אדם פרטי. אוקיי, אנחנו עוצרים כאן, זה פחות או יותר רק לתת איזו תמונה מלמעלה של הנושא, בצורה קצת יותר שיטתית. אוקיי, להתראות.
תודה רבה, שבת שלום.